חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר. לילה טוב לכולם, אנחנו בחישוב מסלול מחדש. מה שלומכם? לילה טוב. טוב, כרגלנו, נאור שלנו שעתיים לפנינו, רק כמובן שאנחנו במתכונת חודש אב, שלושת השבועות, פירוש דבר בלי מוזיקה, בלי שירים בכלל, גם לא ווקלי. ברדיו כן נוהגים לשים קצת מוזיקה מאחורי הדיבורים של המגיש, אבל משנכנס אב ממעטים בשמחה. ננסה להבין קצת מה הקדוש ברוך רוצה מאיתנו. אנחנו ממשיכים את הפרויקט שלנו שנקרא בני מחשבה טובה, ככה שאנחנו בעזרת השם רוצים כן לתקן את כל הנקודה הזאת של בחייה של חינם, אותה התלוננות לחינם על ארץ זבת חלב ודבש שהקדוש ברוך מבטיח. אירועים בחיים שבעצם אנחנו צריכים להתמודד, איך אנחנו מסתכלים עליהם מצד אחד, איך אנחנו מתמודדים איתם מצד שני. נלמד היום איך להיות מקשיבנים מקצוענים. נלמד איך אפשר שהשנה הזאת שתבוא תבוא לנו לטובה, תהיה השנה מאושרת ביותר בחיינו. קצת נראה איך שכולנו צריכים חיזוק, ונלמד משהו כמו שש דרכים, או שבע אפילו, איך נקרא לזה אבני דרך בחיים. אז בואו נתחיל. בראשונה אנחנו בפרויקט בני מחשבה טובה רוצים לשנות את הדבר העיקרי שנקרא מחשבה. פירוש הדבר שלמעשה האירועים שקורים לנו זה רק פוטנציאל. איך לפרש אותם זה תלוי בידיים שלנו או במחשבה שלנו. ואנחנו רוצים ללכת לנקודה של הכרת הטוב מצד אחד, אבל הכרת הטוב זה לא רק מה אני חייב למישהו, אלא הכרת הטוב רוצה להכיר בטוב שסביבי. לא רק לראות את הפחות טוב, את התלונות, את החסרונות, את ההוא ואת ההם, ואיך מתנהגו ואיך הוא התנהג, ואיך... אני רוצה גם לראות את הטוב, אני רוצה להרגיש שאני מעין אמבטיה כזאת של טוב, אתה מבין? של מים חמים כאלה, גם אם עשור עכשיו, אתה יודע, בתשעת הימים, אבל בכל זאת, משהו כזה נחמד. מחקרים מרים. שאדם שמתאמן ועובד על הכרת הטוב, שבעה דברים לפחות משפר אצלו. האחד בצו הרוח, רמת האושר עולה בין 20-50%, תבינו. ההרגשה הכללית טובה, אם אני רואה את הטוב סביבי, את הטוב באנשים שיש סביבי, הטוב בארץ שאני חי בה, המדינה שאני חי בה, בסדר, יש חסרונות בכל מקום, בכל מצב, בסדר, היית פעם בן אדם בלי חסרונות. אבל בואו נסתכל על הטוב בשבילנו. אנחנו רוצים שבית המקדש ייבנה. אני רוצה לראות טוב באנשים. רוצה לראות טוב בעצמי. אז מערכות היחסים משתפות. אנשים שמכירים טובה מסתדרים טוב יותר עם אנשים אחרים. הם מרגישים שהמערכות יחסים מספקות יותר. הם מרגישים מחוברים יותר, פחות מבודדים. גם אולי אם הוא בבידוד פיזית כרגע, אבל לא מרגיש יותר מחובר. אדם שכל מה לא טוב לו, אז מרגיש מנוכר, מרגיש סגור, מרגיש שהוא לא אוהב את אף אחד ואף אחד לא אוהב אותו. דיכאון, דבר שלישי, אנשים שעובדים על הכרת הטוב, כמובן שמדוכאים פחות, אבל לא רק זה, זה גם מונע דיכאון עתידי. תחשבו, אף אחד לא יודע באמת מה יהיה עם הקורונה הזאת, לאן זה יוביל, מתי זה יסתיים, איך זה יסתיים. אבל ברור שאם אדם יצטייד עם הכלים של הכרת הטוב, אז ברור שיהיה לו הרבה יותר קל. וגם לצאת מדיכאון אם כבר הוא נמצא בו, חס ושלום. דבר רביעי, הצלחה. אנשים מצליחנים יותר, משיגים יותר, אנשים שמכירים טוב. מה זה קשור, רב? מה זה קשור? אז אני אגיד לך שברגע שאדם הציב לעצמו מטרה, והוא יודע שבדרך יהיו לו קשיים ויהיה לו עליות וירידות, אבל הוא כן מסתכל על הטוב בדרך, מסתכל על הטוב בעצמו, מסתכל על הטוב באחרים, יותר יש לו מוטיבציה להמשיך. אחרת תמיד הכל לא טוב לו, גם המטרות שאני בוחר הן לא טובות, והנה אני לא הצלחתי בזה, ואנשים שמים לי רגליים, ואנשים רק הורסים לי. תמיד יש לו על מה להתלונן, אז הוא גם מצליח פחות. נתינה, דבר חמישי, הם אנשים שמעניקים יותר, הם עוזרים יותר לסביבה, לאנשים שאיתם. יש להם יותר resilience. resilience זה עמידות או חסינות. זאת אומרת, אנשים שמצריכים להתמודד עם טראומות או עם קשיים, הם מפתחים פחות תסמיני טראומות עבר, מי שמצליח לראות את הטוב. והדבר השביעי והאחרון כרגע, בנושא של מחקרים לפחות, זה מצב פיזי. הם מתעמלים יותר, הם ישנים טוב יותר, קמים יותר ערניים, זאת אומרת, השפעת הכרת הטוב היא גם השפעה בריאותית, פחות משתמשים באלכוהול בצורה לא נכונה, וכן הלאה, לחץ דם נמוך יותר, וקיצור, אין לך, אין דבר רע בזה, אין דבר רע בזה, נו, אז למה שלא יעשה את זה? למה שלא יחיה יותר עם הכרת הטוב סביבי? אז למעשה, כמובן שההרגל הוא זה שהורס לנו פה. ולפעמים אנחנו מרגישים לא מוערכים, ואז אנחנו פעולת שרשרת גם לא מעריכים אנשים אחרים. ואני מכמניר איתי חידוש, אני חייב לספר לכם אותו. תקשיבו. אומרת הגמרא, מסכת בבא בתרא דף ט"ז. תקשיבו אותו על הגמרא הזאת. אמר רבי לוי, השטן ופנינה לשם שמיים נתכוונו. ואני אסביר. השטן כתרג על איוב. איוב, אתם זוכרים אותו, זה עם האיסורים, אוקיי, אז השטן כתרג עליו, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, תדע לך, בוא תנסה אותו, בוא תראה. אז הוא כתרג על איוב ופנינה. היא זאת הייתה אשתו של אלקנה, אשתו הנוספת של אלקנה, הייתה לו את אשתו חנה, ולמעשה חנה לא היה לילדים, ופנינה הייתה מצערת אותה, כידוע לכולנו, ושניהם, גם השטן וגם פנינה, לשם שמה מתכוונו. טוב. אז אומרת רק ככה, שטן כיוון דחזי על הקדוש ברוך הוא, דנתיה דעתה בתר איוב. זאת אומרת, ברגע שהשטן ראה שבורא עולם, נקרא לזה בימים שלנו, מתלהב מאיוב. ואז אולי אברהם אבינו, אתה יודע, נכנס פה לצל של איוב קצת. לכן הוא כתרג על איוב. זו הסיבה שהוא התכוון לשם שמיים. פנינה, אותו דבר, היא רצתה שחנה תתפלל, אז אתה מצערת אותה. ואז אומרת הגמרא, דרשה רב אחא בר יעקב. רב אחא בר יעקב נתן דרשה וסיפר את מה שמעת לכם כרגע, שהשטן ופנינה לשם שמיים נתכוונו. בפופוניה, במקום שנקרא פופוניה. עתה השטן הגיע ההוא ונשקה לקרעה. נשק לו את הרגליים. אני לא מאמין, נשק לו את הרגליים. למה? למה הוא נשק את הרגליים? אז החברוסה שלי, הפרל מוטר, הוא אמר לי בשם, הוא שמע את זה בשם מרן ראש שיבה, הרב שטיימן זצל, והוא אמר שככה, שהרב שטיימן אמר על הגמרא הזאת, שמפה רואים שגם השטן עושה, גם ההוא, צריך שמישהו יפרגן לו. פעם ראשונה, מישהו אמר עליו משהו טוב, אני לא מאמין. מישהו אמר עליו משהו טוב. הבנתם? אז זה לא אומר לכם שבואו נתחיל להגיד עכשיו דברים טובים על ההוא, אבל בואו נתחיל להגיד דברים טובים על אנשים שסביבנו, בסדר? ואנחנו תכף נלמד את זה, איך עושים את זה, מה עושים את זה, אבל הרעיון העיקרי שאנחנו רוצים, כמו שדיברנו שיעור שעבר, לא רק להכיר טובה זמנית. מה הכוונה? אמרנו שיש שלוש דרגות, נקרא לזה, בהכרת הטוב. הכרת הטוב ראשונית זה להכיר את הטוב סביבנו, לראות שיש טוב סביבנו. נקודה ראשונה. נקודה שנייה אמרנו, לא רק שיש טוב סביבנו, אלא שלטוב הזה יש אבא, נקרא לזה. יש מקור. תחפשו מאיפה הטוב הזה הגיע. קיבלתי משהו, ואנחנו נעשה תכף איזשהו תרגיל מסוים. אתם תראו את העוצמה של הדבר הזה שאני חשבתי את זה לעצמי, אני פשוט התפלצתי למה לכם. לחשוב על כל הטוב הזה סביבנו, כל העולם עובד מה שנקרא בשבילנו, תכף נראה את זה. אז להבין שיש פה בעל הבית לטוב הזה. מישהו נתן לי את הטוב הזה, הוא לא הגיע משום מקום מה שנקרא. אז או שכמובן המקור בידיעה, בורא עולם, נכון? הוא המקור לכל הטוב, כי מחוק הטוב להיטיב, אבל תכף נראה גם יש בני אדם. בני אדם שכביכול עובדים אצלנו מה שנקרא, הם לא עובדים אצלנו, אבל הם עושים בשבילך דברים. ואתה אל תיקח את זה כדבר כמובן מאליו, ממילא אני צריך להכיר טובה. אז זה השלב השני, להבין שלטוב סביבי יש אבא. והדרגה השלישית, זה מה שאנחנו רוצים בעצם בפרויקט שלנו, להחדיר לנו בשלושה שבועות, ובזר שגם להמשיך את זה גם אחרי תשעה באב, בלי נדר, אתה יודע, בשבילנו, כדי לקחת את זה כאורח חיים. בלי שאני אזכיר באמת, אז הפרויקט הזה הוא שלושה שבועות. התחלנו מי"ז בתמוז, שלושה שבועות בלי נדר, שזה התחיל לשבוע הראשון שהיה לפני שבוע, השבוע עכשיו שהסתיים, אנחנו עושים את זה בהשראה ימית בבוקר, אנחנו עושים לכם סיכום ביום חמישי אצלנו, אבל במידה ואתם רוצים את כל החומרים כתובים, במידה אתם רוצים את ההקלטות של ההשראה הימית של הבוקר, שלכם מסודר, יום, יום, שעה, שעה, את כל החומר הכתוב, כמו שאנחנו מעבירים את כל המקורות וכן הלאה, אז יש טלפון להשיג את כל הדברים הללו. תכינו עת ואני אגיד לכם את זה תוך כדי, תכף. אז ככה, טלפון לחומרים הכתובים, להקלטות של התוכניות, זה 050-732-0961. שוב, מי שרוצה את כל החומר הכתוב ואת ההקלטות ואת הדברים לשלושה שבועות האלה, זה פרויקט של שלושה שבועות, שתוכלו גם בזמנכם החופשי אולי בבין הזמנים, אתה יודע, לעבור על זה ככה, יש תרגילים, יש כל מיני דברים. אז ככה, זה 050-732-0961. השתתפו בסכום סמלי כדי לחסות ההוצאות, ותוכלו לקבל את זה למייל אצלכם בבית, או איפה שאתם נמצאים. טוב, אז אנחנו ממשיכים, אז ככה, איפה היינו? אהה. אז אנחנו רוצים להגיע למצב, לא רק שאני מודה חד פעמי, חד פעמי זה נחמד, אתה יודע, אז כל אחד מאיתנו מודה, גם אנשים, אתה יודע, זוכים באיזה בלוטו, או מכניסים איזה גול, אז באותו רגע כאילו, וואו, תודה השם, תודה, נהדר. זה, נקרא לזה בלשון הרחוב, לא חוכמה. אני רוצה משהו יותר מהותי, אני רוצה שיהיה לי הסתכלות של הכרת הטוב, חיים של הכרת הטוב. ככה דיברנו שהוא שעבר, שבוע שעבר, מה שנקרא. ומי אפשר ללמוד את זה? מלאה. לאה אימנו. אומרת הגמרא ככה, אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בר יוחאי, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שהודה לו לקדוש ברוך הוא, עד שבא לאה והודתו. שלמר הפעם עוד את השם. מוזר. אבל עוד פעם, אומרת הגמרא, בשם רבי שמעון בר יוחאי, שמיום שבורא עולם ברא את העולם, עוד לא היה בן אדם שהודה לקדוש ברוך הוא, עד שהגיע לאה, וקרא לבן של היהודה, ופה היא, אתה הודה את השם. טוב. הוא חזל הרי זה משהו פה, לא הגיוני, הרי אדם הראשון כבר הודה להשם. כתוב שהוא אמר את המזמור, שיר לי יום שבת, טוב להודות להשם. נו, בבקשה. אברהם אבינו, כתוב, היקום אברהם והשתחו. השתחוויה הייתה בעשורה טובה, אומר, הפסיק את הזוטרתה. אלא מה הכוונה? לאה היא הייתה הראשונה שבעצם נתנה תודה לקדוש ברוך הוא באופן תמידי, קרא לבן שלה יהודה. משהו שיזכיר לה כל הזמן, תזכירי כל הזמן, תחפשי את הטוב, תודי לבורא עולם, לא רגעית, אלא תמיד. הבנתם? לחיות חיים של הכרת הטוב. טוב, ממנה כבר למדו אחרים, כבר יוסף, קרא לבן שלו מנשה, כי נשן אלוקים בכל עמלי, אפרים, כי אפרן אלוקים. אומרים משה רבנו לבנו, על הבנים שלו גרשום ואליעזר, העיקר כדי לזכור את טובות השם. בסדר? אז הרעיון הוא לחפש משהו שיעזור לנו להיזכר בטוב. משהו שיעזור לנו לראות את הטוב, אבל באופן תמידי, יום-יום, אתה מבין? שמעתי סיפור שבאמת פתח לי את הלב מאוד. זוג שלא היה להם ילדים הרבה מאוד שנים. הרבה מאוד שנים, התלבטויות, אתגרים, ניסיונות, ובסופו של דבר, אחרי הרבה מאוד שנים, זכו לי ילד. ברוך השם, שמחה אדירה, הציפה את הבית. רק הוא נולד פג. טוב, אז הוא היה צריך להיות מאושפז בפגיעה, כחודשיים וחצי, אתגר לא פשוט, אפילו קצת מפחיד. בסופו של דבר, אחרי חודשיים הילד משתחרר, שמחה אדירה, אתה יודע, אחרי כל השהות שם, המתח, הלחץ, הפחד. והזוג הצעיר רצה להודות מאוד לצוות הרפואי. אז הבא להתלבט, תיעץ עם הרב שלו, מה כדאי לעשות? מה, להביא פרחים, להביא תמונה, להביא בלונים, ממתקים, מה כדאי? ואז הרב שלו חשב, והביא יציאה, מה שנקרא, שהוא הציע לו כך. אתה רוצה גם להביא לו פרחים, אתה רוצה להביא פרחים, ממתקים, אין לי בעיה, אבל זה לא הדבר העיקרי. אני הייתי מציע לך, תגיע בכל שנה, ביום הולדת של הילד, לבית החולים, עם הילד. שהצוות הרפואי יראה את התוצאות של המעשים שלו. וכך היה. כל שנה הם היו מגיעים הילד לבית החולים, וצוות הרפואי היה רואה אותו, אתה יודע, הולך וגדל, הולך וגדל, עד שלגיל 13, שלחו לו, הם שלחו את ההזמנה לבר מצווה, והילד קיבל קורונה בסוף. סתם, לא, ממש לא. אבל הזמינו את הצוות הרפואי, ואז הגיע לבית המשפחה המכתב, לפני הבר מצווה. היה כתוב שם מזל טוב, וכתב, מי שכתב את המכתב הזה היה ראש המחלקה של הפגיה. והוא כותב כך, רצינו שתדעו עד כמה הביקורים שלכם ריגשו אותנו במשך שנים. אנחנו עובדים בסביבה בעלת סיכון גבוה, ואף פעם איננו יודעים אם הדברים בסופו של דבר יסתדרו או לא. לאחר שהילוד עוזב את טיפולנו, אין לנו אפילו מידע מועט מה יצא מכל עמלנו. אני אישית עדיין לא הייתי בבית החולים כאשר הילד שלכם היה מטופל כאן, אבל כדאי שתדעו שאנחנו עוסקים בתפקיד קשה, ובדרך כלל נעשים הדברים ללא כל תודה. במשך השנים משמש בינכם עבורנו כדוגמה למה שיכול להתהוות מכל פג. שוב ושוב אנחנו מזכירים את אותו התינוק, מתוך ידיעה שכל תינוק בו אנו מטפלים ייתכן ויגדל, ויגדל כמו בינכם. אנשים רבים שולחים לנו פרחים, בלונים, ממתקים, הפרחים נובלים, הבלונים מתפוצצים, הממדקים נאכלים, אבל שוויה וערכה של המתנה שאתם נתתם עולה מעבר לכל דמיון. יפה מאוד! אז זו היא העבודה שלנו, למעשה אנחנו רוצים לנסות גם כך, גם אנחנו להעריך את הדברים, תבין? לא רק רגע אחד בחיים להגיד תודה, אלא לחיות עם הרגשה של טובה. טוב, אז איך עושים את זה? יחקיריי, בואו נראה קצת לפסים מעשיים. הבעיה הראשונה שאנחנו כל הזמן במרדף. כל הזמן במרדף לשלב הבא. אתה מבין מה זה השלב הבא? ככה אומר החובות הלבות. טוב השם לכל, אבל רובם כעיוורים מלהכיר ולהבין את גודל מעלתם. למה התאהבותם מה שלא יגיעו אליו ממנו? כל הזמן אנחנו בשלב הבא. אתה יודע, מה שיש לנו זה כלום. בסדר, נו הרב, אז יאללה, הנה הגעתי למה שרציתי. עכשיו מה? עכשיו מה? לא יודע הרב, זה לא מספק אותי, זה לא עושה לי את זה מה שנקרא. בסדר, נו, אז אני בשלב הבא. איי, מה נגיד לכם? שאלנו אתכם שבוע שעבר. למה אם אדם עושה לנו טוב? חייבים לו הכרת הטוב לנצח נצחים. לעומת זאת, אם מישהו פוגע בנו, זה לא הוא, זה לא הוא, רק השם, רק השם! נכון? אם מישהו פוגע בנו, מישהו מזלזל בנו, מישהו מציק לנו, אתה אומר לעצמך, וואלה, זה רק השם, זה לא הוא, זה לא הוא, שלא יש שנאת חינם חס ושלום. מצד שני, מישהו עוזר לך, מועיל לך, הכרת הטוב לנצח נצחים. שאלנו למה? למה? מה ההבדל? אז בואו נביא לכם שתי תשובות עיקריות. ומזה אנחנו נצא בעצם לחיות החיים האמיתיים. א', ההסתכלות האמיתית היא וי הסטייפלר בחיי עולם, הוא כותב כך: המשכיל על דבר אמת ייתן אל ליבו, כי אין מגיע לו כלום על פי דין וזכות. תכלס לא מגיע לי כלום, לא מגיע לי כלום. אז איזה כיף לי, איזה כיף לי שאני מקבל כל כך הרבה. תחשוב, מהקדוש ברוך הוא אני לא מפסיק לקבל, ויהי רצון שאני אמשיך לקבל ככה את העיניים שלי, את האוזניים שלי, את האף שלי, את הפה שלי, את הגוף שלי, כל איבר ואיבר, כל רגע 24/7, זה לא יאמן, תודה השם. מאשתי, מהילדים, מהעירייה, מהממשלה, גם תגיד לה, תפסיק להיות נרגן כזה. תכף נדבר על זה, אנחנו מקבלים המון, 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 מה? קופת חולים וכבישים וגינות וביטחון, מה? חסר דברים. זה גינות זה גינות. תפסיק להיות נרגן, פנגר, מה אתה? תראו איך אפשר כל דבר להסתכל בכמה אופנים. אז הסתכלות אמיתית, אף אחד לא חייב לי כלום. ממילא כל מי שנותן לי משהו חיובי, צריך לשלם על זה. צריך לשלם. העולם הזה עולם מאוד יקר וצריך לשלם, אז כמו שאתה הולך למקולת או לכל חנות כזו או אחרת ומשלם במטבעות כסף על מנת לקבל טובת הנאה כזו או אחרת, אתה אמור גם לשלם במטבעות לשון, נקרא לזה, כהכרת הטוב או כמעשים למי שנתן לך טובה. אז הנקודה הראשונה, למה אנחנו, מי שנתן לנו משהו טוב, אנחנו מוכרים לא טובה? כי זה כמו שאתה לא יכול להיכנס לחנות ולגנוב משהו, להגיד, מה, הכל השם, זה השם. נכון? לא, אתה, ברור שאתה צריך להכיר טובה, ואתה משלם לבן אדם שנתן לך. עכשיו, למעשה, בעומק, גם אם מישהו פגע בנו, העליב אותנו, היינו אומרים לשלם לו. זאת אומרת, אם היינו בדרגה האמיתית, כמו מבין לך, אתה מסופר מבין את הסיפורים האלה, ועוד על ברי צדיקים שביזו אותם, ואמרו להם ועשו להם, והם שלחו מתנה לבן אדם שפגע בהם, והציק להם, למה? כי א', הוא כיבד אותם בכפרת אבונות, תודה רבה, זכה למצוות, אחי, השם ברך אותך, ודבר שני, הוא דיבר על המשון הרע, אז אולי גם המצוות שלו עברו אליך, בקיצור, הרבה מאוד דילים כאלה פנימיים, אז גם אם מישהו פגע בנו לעבדי כמו רופא, אתה צריך לשלם גם לרופא, נכון? גם אם הוא הזיק לך, לא הזיק, אבל הוא עשה לך ניתוח, והכאיב לך וכדומה, כי אתה מבין בעומק שזה לטובתך. אז אותו הדבר, היינו אומרים לשלם לכולם, גם למי שעושה טוב וגם מי שעושה לך רע, היינו צריכים לשלם להם, רק אנחנו לא בדרגה, אז בואו נלך על הנקודה של הקראת הטוב בלבד למי שעשה לנו טוב, ומי שעשה לנו רע, זה באמת, זה ברור שזה אבונותיי, מה השאלה בכלל? ואתם את ההבדל, ההבדל שלא מגיע לי כלום חיובי, אבל משהו לא חיובי, בואו נהיה אמיתיים. אין איסורים בלא חטא, אין מקרה פה, אתה יודע, סתם נפלו עליך, אז אתה רוצה לשלם לו גם מי שעשה לך, אבל אתה לא חייב. לפחות אבל אל תסנע אותו, מה זה קשור אליו? זה קשור אליך, זה המעשים שלך, אתה מבין? אז עוד פעם, במשהו טוב לא מגיע לי כלום. לשון הסטייפלר, אין מגיע כלום על פי דין וזכות, אז כל מה שאני מקבל זה מתנת חינם. עכשיו, זו הרגשה אדירה, אתם יודעים את זה, המתנת חינם הזה? אני אף פעם לא זכיתי להיות באירוע כזה, אולי אתם כן, אבל שמעתי על דברים כאלה. למשל, שבא איזה מולטי מיליונר כזה, קם על צד ימין, בא לאיזה מקום ומחלק שטרות כסף. שמעתם על דברים כאלה? לא יודע, כאילו מאות דולר, יאללה, קחו, קחו. ואנשים כאילו, תווה! זה הרגשה, נראה לי, אדירה, אוקיי? לא זכיתי אף פעם, מן הסתם אני גם לא אזכה, אבל אולי, למה להגיד ככה פאגר? אולי תזכה בזאת השם, אבל זה נראה לי הרגשה כיפית, אתה יודע, הרי אנחנו יודעים שבורא עולם מביא אותנו פה לעולם, לעבוד על מנת לזכות בזכות ולא בחסד. נכון, אבל יש גם כיף לקבל משהו בחינם, אוקיי? וכשאתה מקבל בחינם, זה הרגשה שנחמד מאוד. אז תארו לכם, אם אני חי בהרגשה שלא חייב לי שום דבר, אף אחד לא חייב לי שום דבר, לא מגיע לי כלום, ובכל זאת אני מקבל כל הזמן, אז כאילו, יואו, יואו, תודה, תודה, תודה. זה הרגשה אדירה. אז זוהי הרגשה שאנחנו צריכים לחיות בה. לא שההורים שלך חייבים לך, או חייבים לך, אתה מבין? ולחיות כמו איזה פרזיטים כאלה, לא עושים כלום בבית. כלום, אתה מבין? מה, עד שמבקשים איתנו מה שאנחנו מרגישים, סליחה? מה, אני עבד? או כאילו, שאחרים שלי אחרים יעשו את זה. בוא, אני צריך להחזיר כל כך הרבה הכרת הטוב, זה לא נתפס בכלל. היא רצון שאני אעשה את בחשבון נפש עם עצמי גם. בקיצור, אז זו תשובה ראשונה. שעל הדברים הטובים לא מגיע לי כלום, אתה שני הדברים הפחות טובים, לצערנו הרב, אין איסורים בלא חטא, ברור שמגיע לך, זה עוד אפילו עשו לך הנחה. אתה רוצה לשלם גם לבן אדם שצייר אותך, כי הוא זיכה אותך בתכלס. אבל הנקודה השנייה היא בעצם שבמידה והייתי עכשיו לא אומר תודה על משהו טוב שקרה לי, או טוב שיש לי, הייתי נופל לנקודה של גאווה. מה זאת אומרת? כך אומר רבי יונסן אבישיץ, הוא כותב ככה, הוא באמת מידה זו להיות כפוי טובה, מסתעפת גם כן משורש גאווה. אם אתה כפוי טובה, אתה פשוט חתיכת גאוותן מגעיל. כי מי שליבו רם ודעתו גבוהה, בוש מלומר שקיבל טובה מזולתו. אדם שהוא גאוותן, תבין, ליבו רם ודעתו גבוהה, הוא מתבייש לומר שהוא קיבל טובה ממישהו. ובליבו אומר, אין לי צורך לשום אדם, אני לא צריך אף אחד, אני אסתדר. וחוכמתי וכוחי ועוצם ידי עשו לי את זה. לכן הוא כפוי טובה. ופה זורק עכשיו רבי יונסן אבישיץ זצ"ל ביערות דבש פצצה, ואומר כך, אין לך מידה מגונה שאין מעורב בגסות הרוח. תבדקו כל מידה לא טובה שיש לנו, משהו שמה, יש טיבול, טיבול של גסות הרוח. יהיה גס, גס רוח. יפה מאוד, אז זה הנקודה השנייה, הנקודה השנייה שאני מודה למי שעשה לי טוב, כדי שאני ידע, זה לא אני, זה לא מגיע לי, אז תודה רבה רבה, ואז ממילא אני לא איפול לגאווה, ולהבדיל, מי שעשה לנו פחות טוב, אז ברור שזה אנחנו, זה אין לנו שום חשש לגאווה, לעד הרבה, כמו שאני צריך להיזהר מגאווה, אני צריך להיזהר מסינת חינם, ולכן ברגע שמישהו פגע בנו, אז אנחנו יודעים שזה הכל מהקדוש ברוך הוא. סך הכל הבן אדם הזה היה שליח בעקבות המעשים שלי, וזה לא קשור אליו, אני אתקן את המעשים שלי, הכל ישתנה, ואני שוב פעם הקטן, באמת אני לא דוגמה לשום דבר, אבל אני רואה את זה בחוש על עצמי, זה לא יאמן. אם אני עושה שטויות, כן, גם פאנגר צריך להתחזק בעזרת השם, אני אתפלל עליו בלי נדר, אבל כשאני עושה שטויות, אז הדברים, נכון, אלוקים בורא שלח לי כל מיני שליחים, שאני רואה, זה לא קשור אליהם בכלל, זה רק אני, רק אני. להבדיל כשאני משתדל להיות טיפה יותר בסדר, אז לא בגלל זכויותיי, אלא פשוט מאוד בהורא להם אומר, אוקיי, אתה משתפר, אני רואה, אז נוריד מעליך את הלחץ הסביבתי של, אוקיי. וזה העבודה שלנו באמת, להבין שאם מישהו מציק לנו, אם אנחנו צריכים לעשות את הפשפוש במעשים שלנו, לראות אם אפשר לשפר משהו, אפשר לתקן משהו. וזאת תהיה העבודה שלנו. ומעבר לזה, בואו אנחנו כן נכיר טובה לאנשים אחרים. בואו נכיר טובה לאנשים אחרים שעושים לנו, ולהעריך כל דבר קטן, כל דבר קטן. כל דבר קטן, פירוש הדבר, בין השאר גם בואו נלמד להקשיב אחד לשני. פה אני הולך להוריד לכם כמה פצצות, יקיריי, היה שווה את כל התוכנית בשביל זה. מתנה טובה לי בבית גנזי, מה שנקרא, והקשבה שמה. הקשבה, ללמוד להקשיב, זה חלק מהכרת הטוב שאני יכול להחזיר לאחרים. זה משהו קטן שאני יכול לתת מתנה למישהו שצריך אותי, שצריך אותך, להקשיב, פשוט להיות שם ולהקשיב אפילו. בלי הרבה לדבר אפילו. מה אני מתכוון? תראו, קודם כל ראיתי כמה מחקרים שבאמת תפסו אותי. א', נגיד ב-2004, למניינם. התרחש אחד מאסונות הטבע הגדולים ביותר. גלי האוקיינוס ההודי התנפצו על מספר כפרים אינדונזיים בצונמי אדיר שגבה את חייהם של למעלה מ-280 אלף איש. הותיר אלפים, מאות אלפים ללא קורת גג. ואז הייתה יוזמה, יוזמה של קבוצת אנשים לא מיומנים, אתה יודע, לא בדיוק מומחי הקשבה או מטפלים, פשוט מתנדבים שהחליטו אנחנו רוצים לעזור לאינדונזים האלה, ומה אני יכול לעשות, אז לפחות אני אקשיב להם. ואז ראו בעצם את ההבדלים, כפר שהגיעו אליו המתנדבים, שהדבר היחיד, בוא נגיד, היחיד, לא רוצה לתפוס על המילה שיחיד, אבל הדבר העיקרי, העיקרי שהם עשו, זה פשוט הקשיבו לתושבים שם. פשוט הקשיבו לתושבים שם, זה הכל. ראו את ההבדלים בין הכפר הזה, שיהיו שם אנשים שהקשיבו, לבין כפר שאתה יודע, אף אחד לא הקשיב למה שנקרא. רמת הדיכאון, היכולת לחזור לשגרה, הבדלים תהומיים בין שני הכפרים. פשוט רק להקשיב, תארו לכם, היינו מקשיבים לילדים שלנו. מקשיבים לאישה, לבעל, להורים, אפילו רק להקשיב, רק להיות שם ולהקשיב. תכף נראה איך עושים את זה. אני לא סתם, מה שנקרא, מפציץ פה והולך. יתרון אחד, יתרון שני, אנחנו מדברים פה על עכשיו עוד אותו תשעה באב, ושנאת חינם זה דבר שאנחנו צריכים לעבוד עליו, ושנאת חינם פירוש דבר שאנחנו בחיים לא יהיה מצב שכולם יסכימו על כל הדברים. ממש לא. אין, לא ייתכן כזה דבר. לא יהיה מצב שכולם יסכימו על הכל. זה החיים. יש לנו 12 שבטים, ברוך השם, ויש לנו דעות שונות, כשם פרצופיהם שונים, ויש לנו לא רק מפלגות, אלא אתה יודע, כל אחד עם השקפת עולם שלו, גם בגמרא, אין דף בגמרא, אחד, לא שניים, אחד, בלי מחלוקות. נו, אז מה אתה רוצה? זה לגיטימי לחלוטין לחלוק. לחלוק זה גם לשתף, אתה מבין? זכותי, אני רואה את העולם אחרת, אני מפלל לקדוש ברוך הוא, ותן חלקנו בתורתך, יש לי חלק שלך אין, אומר שאני משתף אותו, זה לא אומר שהחלק שלך לא נכון, זה אומר שיש עוד צד, זה אומר שיש עוד זווית ראייה, ובואו נלבן את זה ביחד, בואו נשמע אחד את השני. ולכן, מה היתרון של הקשבה? נמצא שברגע שאתה מקשיב לשני, אז הדעות שלו פחות מוקצנות. מה זאת אומרת? עשו את הניסוי הזה בארץ. לקחו נושא טעון, של החזרת גופות מחבלים למשפחותיהם. בהחלטה של הבגץ, האם מותר, אסור להחזיר, האם כדאי, לא כדאי להחזיר גופות של מחבלים, לא של עוברי אורח, של מחבלים, כן? למשפחותיהם. מה, הם צריכים לקבל פרס, סליחה? טוב, אז נידון. ואז בדקו שתי קבוצות. קבוצה אחת ישבה מול האנשים שבעצם רצו לטעון את הטענות שלהם, קבוצה של מקשיבנים מקצוענים נקרא לזה. מקשיבנים מקצוענים פירוש דבר אנשי מקצוע, כמו פסיכולוגים, כמו מאמנים אולי, עבודים סוציאליים. אנשים שלמדו להקשיב נקרא לזה כך. ואת הקבוצה שדיברה עם אנשים רגילים. גילו שברגע שיש מקשיב מקצועי מולך, עכשיו מקשיב מקצועי יכול להיות גם כל אחד מאיתנו אחרי שנלמד מה שנלמד פה תכף. אז מקשיב מקצועי, מה שנתן להם את הבמה לדבר, אפשר להם לא להקצין את הדעות שלהם. ברגע שאתה מרגיש שלא מקשיבים לך, אז אתה מנסה או להרים את הקול, או אתה יודע, להביע יותר את הדעות שלך, או יותר להגן על הדעות שלך, כי אולי אתה מרגיש קצת מאוים. מרגיש שנותנים לך לדבר. דבר, מה שאתה רוצה לדבר. אני לא שופט אותך עכשיו, אני רוצה לשמוע מה יש לך להגיד, איך נלמד מה, איך נהיים מקשיבנים מקצוענים. אבל נותנים לשני את הבמה, אוטומטית גם הוא שומע את עצמו. וכשהוא שומע את עצמו, הוא פחות צריך להיות קיצוני, נקרא לזה. הוא מתעדן מעצמו. זה יתרון נוסף. יתרון נוסף להיות מקשיבנים מקצוענים זה, אתה רוצה שיעבו אתכם? אתם רוצים שיעבו אתכם? אוהבים אנשים שיודעים להקשיב. עשו את זה, את הניסוי הזה בטד בברזיל. יש במת מרצים, יש נקרא את זה, נקרא טד. אז לקחו לפני אחת הרצאות, היה להם הפסקה, קבוצת אנשים אקראית, לא מכירים אחד השני, חלקו את המזוגות, ותתחילו לדבר. אתה יודע, ויש מדבר ויש מקשיב. אז קבוצה אחת של מקשיבים, היה להם את הטלפונים שלהם, והפציצו אותם, מה שנקרא, בהודעות, אס-אמס, וואטסאפים, כל השיחה, זאת אומרת, מישהו מדבר איתם, והם כל דקה או שתיים, טי-טי-טי-טי-טי, מסתכלים על הטלפון. ובסופו של דבר שאלו את המדברים, עד כמה המקשיבים מוצאים חיים בעיניהם. וגילו שאנשים האלה, הקבוצה הזאת, שהיו מופצצים, נקרא לזה, ב-SMS'ים, בוואטסאפים וכדומה, אז פחות אהבו אותם. כאילו, תנגל שאתה לא מקשיב לי, אתה לא איתי, אתה יודע, יאללה, אז תעוף לי מעיניים, מה שנקרא, אתה לא, לא, לא נחמד להיות איתך, לא נחמד להיות איתך. אז אם נלמד להקשיב נכון, יקירה, אנחנו יכולים לשנות פה עולמות. בסדר, אז איך עושים את זה? אתם רוצים לדעת? אז כך. בואו נקרח שלושה שלבים בהקשבה נכונה. שלב ראשון. שמלוא תשומת הלב שלנו תהיה מופנית למי שמדבר איתנו. זאת אומרת, לא סתם המושג של כולי אוזן, אבל ממש, זאת אומרת, אין עולם. לא כי אני מסתכל בטלפון, דבר, נו, דבר, אני מקשיב לך, דבר, אני שומע, ואתה לא... לא להסתכל באיזה עיתון, לא לשמוע, לא יודע מה, איזה תוכנית של פנגר עכשיו נגיד ברקע, ולא אני שומע אותך, כן, ואתה בכלל, אוקיי, תן לשני את הבמה, סגור את העולם, מה שנקרא. תכוון צמצם רק עליו, כמו של המצלמה, אתה מתכוונה על משהו, סגור את הצמצם של השמיעה שלך, של הריכוז שלך, רק על הבן אדם. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, השני רוצה להרגיש שאתה מבין אותי. אני רוצה להרגיש שאתה מבין אותי. אז איך אני מרגיש? על ידי שאלות שאתה שואל, הערות שאתה מאיר. אני רוצה להרגיש שאתה יורד לסוף דעתי. אני לא סתם בא לספר לך משהו, אתה מבין? אני לא סתם בא לפטפט איתך. אני רוצה להרגיש מישהו מבין אותי. שתיקחו את הדברים האלה כשיעור לחיים, כמה זה חשוב לילדים שלנו, כמה זה חשוב לאישה שלנו, לבעל שלנו, להורים שלנו, לסובבים אותנו, אם אתה משגיח בישיבה, או אתה כל אחד מאיתנו. אנשים רוצים לדבר איתנו, אין עם מי לדבר היום, מה שנקרא, אין. אז אני רוצה להגיד שהשני מבין אותי. והדבר השלישי, אני רוצה להגיד שהוא בעדי. מה זאת אומרת בעדי? חשוב לי להרגיש שאתה בצד שלי. לא נגדי, כלומר, ואתה רק מחכה להתווכח איתי ולהוריד אותי או לתת לי הרגשת שאני לא מבין ואתה המבין הגדול. עכשיו, ברור שאני לא צריך להסכים תמיד עם השני. שימו לב טוב, ברור שיכול להיות ששתי השקפות עולם שונות לגמרי. אבל בזמן שאני מקשיב, אתה נכנס לנעליים סקרניות. מעניין אותי. מעניין אותי איך אתה רואה את העולם. מעניין אותי איך אתה מבין את הדברים. באמת מעניין אותי, אני סקרן לדעת. אני באמת מנסה, בוא נבין איך הוא רואה את העולם הזווית ראייה שלו. אחרי זה תגיד את הדעה שלך, אחרי זה תסתור אותו, אחרי זה תגיד מה שאתה רוצה, אבל באותו זמן שאני מקשיב, התפקיד שלי זה באמת להיות שם בצד שלו. כי המטרה של הקשבה זה להיטיב עם הזולת. אני רוצה באמת להחזיר הכרת הטוב. איך אפשר לדעת אם אנחנו מקשיבים טובים או לא? אני אגיד לכם, אם בן השיח שלכם אוהב לדבר איתכם, סימן שאתם מקשיבים טובים. ואם הבת שלך לא מסוגל לדבר איתך, ואם הבן שלך לא מסוגל לדבר, לא, עם אבא שלי לא יכול לדבר, לא יכול לדבר איתו. למה הבעיה? סימן שאתה לא מקשיב טוב. אתה צריך לסגל את היכולת באמת להקשיב. אני נלמד כמה דברים, אבל קודם כל אני רוצה באמת ללמד להקשיב בשביל השני כהטבה, כמתנה. מה מקשה לנו להקשיב? אתם יודעים? למה קשה להקשיב? מה הבעיה? אני אגיד לכם, אחד מהדברים זה מה שהשני הולך להגיד. כי לפעמים הוא הולך להגיד משהו שהוא נגד תפיסת העולם שלי, הוא מעצבן אותי, ואז אתה מרגיש מאוים. אתה מבין? לא נעים לו לשמוע דברים שסותרים את הדעת שלו, את השקפת העולם שלו, את הדברים שחשובים לו מצד אחד. מצד שני, גם יכול להיות שהצד השני הולך לגעת לך בנקודות רגישות. איי! נכון? היא הולכת להגיד לך כמה דברים שלא נעים לשמוע, אין מה לעשות. אז תהיו מסוגלים לפתח יכולת הקשבה מעבר לכאב, נקרא לזה. ואז שש עצות עכשיו. שש עצות כיצד לשפר את איכות ההקשבה, אבל זה נגיד לכם רק אחרי הפרסומות, כי עלינו גם לפרנס את הרדיו, אז כבר כבר חוזרים.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר. המשקיעים, על מחיה, הכלכלה, עסקים והשקעות, על מה שחדש ומעניין, בתוכנית המשקיעים, עם אשר גרייבר, ובהשתתפות אליעזר גרוס, יושב ראש בסדנו, פינות מיוחדות, סיפורים מהחיים, שאלות מאזינים ועוד. שאלות ניתן להשאיר ב-03-93-93-939, בתיבה מספר 6. המשקיעים, ימי ראשון ב-9, כאן בכל חי.
שלום, אני אבא לטליה, בת 12 מראשון לציון. מתוך כל הבלבול והאי סדר הצלחנו למצוא יד מכוונת ולהיעזר בארגון כיוונים לחיים אשר סייע למצוא לביתנו את המסגרת המתאימה ביותר עבורה.
אם גם אתם זקוקים לסיוע בהכוונה ורישום למוסדות חינוך, התקשרו עוד היום 1-800-20-25-20, 1-800-20-25-20. כיוונים לחיים, לעתיד טוב יותר.
אחד מכל שישה אנשים סובל מהתמכרות העוצרת את מהלך חייו התקין. רוצים לזהות ולטפל בהתמכרויות או מרגישים אבודים וזקוקים לסיוע? עכשיו ברטורנו, קורס מקצועי או סדנה בשיטת 12 הצעדים. לפרטים 073-222-1133, 073-222-1133. מוכר כגמול השתלמות, קורסים נפרדים לגברים ולנשים בפריסה ארצית.
למי שמכיר את בית חם מקרוב, לא צריך להסביר. בבית חם מצילים נפשות. ועכשיו ההזדמנות של כולנו לזכות בבית חם. ההגרלה הגדולה מתקרבת. אחד מבין 7,000 המשתתפים יזכה בדופלקס ענק בתבריה, כולל ריאות ואבזור עם נוף פנורמי לכנרת. אולי זה אתה. חייג לכוכבית 9208. בית חם, כוכבית 9208.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו לכם, כאשר אנחנו עכשיו ב... בוא נראה, כמה? כמה דרכים לשיפור ההקשבה, נראה איפה כתבתי את זה פה, הכל בלגן. הנה, לא רגע, זה לא זה, הנה, שש עצות. כיצד לשפר את איכות ההקשבה. אבל שאם אני חוזר למי שרוצה את כל החומר הכתוב, כי שאתה יודע, לא, הרב, לא זוכר כלום מה שאתה דיברת, אני לא... זה, אז יש לנו את זה, שולחים את זה במייל. מי שרוצה להיות חלק מהפרויקט של בני מחשבה טובה, שלושה שבועות, שאנחנו עובדים על הנושא של הכרת הטוב, לאט לאט, יום יום, אתה יודע, הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד חומרים, חלק כתובים, חלק מה... זה התוכניות ברדיו של השעה הימית. מי שרוצה את כל הפרטים, טלפון, אפשר להתקשר עכשיו, המקסימום יחזרו לך מחר בבוקר, 0-7-3-2-0-9-6-1. שוב 0-5-0-7-3-2-0-9-6-1. שש עצות כיצד לשפר את איכות ההקשבה. אז ככה, נקודה ראשונה, כמובן שאנחנו בנקודה של הכרת הטוב. אני רוצה להעניק משהו למישהו עכשיו. אני רוצה להעניק הכרת הטוב למי שנותן לי, ותכף נראה, יש כל כך הרבה אנשים שנותנים לנו. אז א', כשאתה מקשיב, ניתן לחזור על דברי השני. זאת אומרת, לא לחזור עכשיו כמו איזה פרוטוקול, אוקיי, רק שנייה, אמרת כך וכך וכך, אלא בצורה כללית, זה נותן הרגשה לשני, הנה, הקשיבו לי, וואו, הוא זוכר אפילו, אני לא מאמין, הוא באמת הקשיב, אני לא מאמין. וזה נותן לשני אפשרות להקשיב לעצמו, להעמיק קצת במה שהוא אמר. בוא תשמע את עצמך, תראה, זה מה שהתכוונת? דבר שני, הבהרה. בוא ננסה באמת להבין האם הבנו את השני. זאת אומרת, בוא נעשה כמו סיכום קצר, או להגיד, אוקיי, אז אני מבין שזה הנקודה שחשובה לך. נקודה שלישית, זמן דיבור. תנו לשני לסיים לדבר. לא כאילו לתת לו הרגשה, זהו, סיימת, יש לי משהו להגיד גם. לא, זה הרגשה שאתה בכלל לא מקשיב לי, אתה כאילו מכין את הטילים, מה שנקרא, עוד לפני שאתה שמעת את הצד שלי בכלל. תנו לו לסיים, עדיף לו להמתין טיפה עד שהוא, מה שנקרא, אולי, רגע, יש לי עוד משהו שרציתי להגיד. לפרט אם אנחנו מכינים משפטי מחץ כאלה להחזיר לו, ורק מחכים שהוא יסיים כבר, ואז אני, כן. דבר רביעי, דיבור עצמי. זאת אומרת, שאתם מקשיבים לו, מה אתם אומרים לעצמכם בראש? נקודת המוצא צריכה להיות, אני נכנע. כאילו, אני נשען אחורנית, אני מקשיב. ואני מקשיב לא רק לדיבור, אלא גם למוזיקה, נקרא לזה, שמאחורי הדיבור. אתה יודע, המילים שלא נאמרות, מה שנקרא. כי זה מה שאולי אפילו יותר חשוב מהדיבור עצמו. דבר חמישי, להכיר את עצמי לפני כן. מה זאת אומרת? הרי מן הסתם זה לא השיחה הראשונה שלנו. ואולי מהעבר אני כבר יודע שיש דברים שמקפיצים אותי. יש נקודות שאתה יודע, זה כמו איזה פצע שנוגעים לך, איי, 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 אתה ישר קופץ. יש לפעמים נקודות רגישות שמקפיצות אותך. אתה יודע שאם אומרים לך כך וכך, אם מזכירים לך את כך וכך, את ישר, אז תכירו את עצמכם. ובואו נשתדל לעזור לעצמנו לא להתעצבן, לשמוע את השני באמפתיה והכלה. ולכן הדבר השישי זה בדיקה עצמית. תוך כדי הקשבה תבדקו מה קורה איתכם. מה, 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 אתם באמת רוצים לעזור לשני? או שאתם רק מכינים את התשובה שלכם? אתם באמת רוצים להבין את הכאב שלו או להצדיק את עצמכם? תנסו להבין את עצמכם תוך כדי, אם אין בדיקה עצמית, מה קורה איתי תוך כדי הקשבה. וראיתי דבר יפה. פסיכולוג אמריקאי בשם קארל רוג'רס כתב משהו יפה להקשבה, נקרא לכם אותו ואנחנו נמשיך. אז ככה הוא כותב. הקשיבו, הקשיבו. כשאני מבקש להקשיב לי, ואתה מתחיל לייעץ לי, לא עוד שביקשתיך עשית. אני אשתיק את המוזיקה בשקט עכשיו, תקשיבו, עוד פעם. כשאני מבקש להקשיב לי ואתה מתחיל לייעץ לי, לא עוד שביקשתיך עשית. כשאני מבקש ממך להקשיב ואתה מנסה להשיב, איך אני צריך להרגיש? מדוע אתה פוגע ברגשותיי? כשאני מבקש להקשיב לי ואתה חושב שעליך לפתור את בעיותיי, אתה מאכזב אותי. הקשב, כל שביקשתיך הוא להקשיב, לא לפעול, לא לדבר, רק לשמוע בלי להגיב. אני יכול לדאוג לעצמי. אינני חסר ישע, אולי חסר ניסיון והססני, אך לא חסר עונים. כשאתה עושה משהו למעני שיכולתי לעשות בעצמי, אתה מגביר את חששותיים ומצית את מבוכתי. אולם, כשאתה מקבל כעובדה פשוטה שאני מרגיש את שאני מרגיש, אז אינני צריך לשכנע אותך, ואני מתפנה להבין את המתרחש בתוכי. אז תצאות מאלן התשובות, ברורות ונהירות, ואינני זקוק כלל עצות. כי אני, אני. גם רגשות לא הגיונים הופכים למשמעותיים כשמבינים את שהם תומנים, את המקור שממנו הם נובעים. לכן אנא, רק הקשב. אם תרצה לדבר, בקש. חכה לתורך, ואז אני גם אקשיב לך. יפה מאוד! מה אני אגיד לכם? בקיצור, יקיריי, הבה נתאמן בהקשבה. הקשבה הדדית. בפרט אני אומר לאנשים שסביבנו ושיש לנו הכרת הטוב להם, זה ההורים שלנו וזה הילדים שלנו, כן, יש גם הכרת טוב לילדים, הרי בינינו, מה, כן, יש לנו הכרת טוב לכולם, וזה יהיה הרגשה שלנו צריכה להיות. ועכשיו בואו ניגע בכמה נקודות, קודם כל, איזה כיף לי. למה? כן, בואו נדבר משהו חיובי קצת. אומרת הגמרא מסכת ברכות. כמה יגיעות יגע אדם הראשון עד שמצא פת לאכול. תחשבו אדם הראשון. בא לו לאכול רוגלה עכשיו, אחי, פרק איזה קואסון. שום דבר. כמה יגיעות עד שמצא פת, פת אפילו, לא תגיד לי רוגלה עם שוקולד, כלום. הוא חרש, הוא מתגמר, הוא זרע, הוא קצר, הוא אמר, הוא דש, הוא זרע, הוא ברר, הוא תחן, הוא ירקיד, הוא לש, הוא אפה. ואחר כך הוא אכן, הוא היה צלמות מרב פה נראה לי. אבל אני אומר, תגמר, משקים ומוצא כל אלה מתוקנים לפניי. תחשבו, מישהו פה זורע חיטים כדי לאכול לחם? מה? ואם אתה כזה, אז אתה לא אוכל את הלחם של עצמך, אתה מייצא אותו, תפסיק. מישהו פה עכשיו מברר את המוץ מהחיטה ומהזה, מה? במקרה הטוב קונים קמח, וגם זה קונים כבר מוכן, ויש כאלה אפילו מנופה שלא, אתה יודע, יותר מדי נתאמץ. וזהו, ישר דרום לתנור עם שמרים והפרשת חלה. מדרימר, כמה יגיעות יגע אדם הראשון עד שמצא בגד ללבוש. הוא גזז, הוא ליבן, הוא ניפץ, הוא טבע, הוא הרג, ורק אחרי זה הוא לבש. אנחנו חביבי, כל חנות, איזה מה אתה רוצה להתלבש? מה שאתה רוצה ללבוש, כל חנות, איזה דגמים ואיזה אופנות ואיזה צבעים ואיזה מה אתה... אז זוהי הרגשה שאם אנחנו רוצים להכיר טובה לקדוש ברוך הוא, קצת להבין כמה חסד השם עושה לנו. ואני אומר לכם פעם, מי שחי ככה, בוא נה, אתה חי בגן עדן על אדמות. איך אתה חי בגן עדן פה בעולם הזה? כי זה לא נתפס, אתה מרגיש מלך. אתה יודע איך אני הרגשתי את זה? לא יודע, פעם סיפרת לכם, אבל נגיד, אני אוהב לשתות קפה בבוקר. בסדר, אני בן אדם, לא רק בבוקר, תכלס, אני, נכון. אבל קחו קפה למשל. כמו שאדם הראשון, תראה כמה יגיעות הוא יגע עד שהוא אכל לחם. כמה יגיעות, מי שהראשון ששתה קפה, היה צריך להתייגע. עכשיו, אני לא מייצר קפה, א', אין לי זמן, ב', אני לא יודע איך. אז תראה איך בורא עולם עשה בשבילי, איזה טוב השם, זה לא יאמן. יש מדינה שנקראת ברזיל, נגיד, שמה מייצרים לי את הפולי קפה. עכשיו, אז יש ברזילאים שחורשים את האדמה בשבילי, והם קונים זרעים מיוחדים והם זורעים. ואחרי זה הם צריכים לטפל בצמחים, זה לא, אני לא הולך לטפל, אני לא חקלאי, חמוד שלי. יופי, אז הם משקים לי שם, צריך כל מיני דרכים של השקיה, איך הם הביאו את המים, אני גם לא יודע שם בברזיל. אבל הם דואגים שם לטרקטורים אחרי זה, לחרישה ולזריעה ולקצירה. יפה מאוד, ושמרו לי על היבול, שלא יגנבו שום דבר, שלא ייכנס שום דבר, הם הדבירו שחרקים לא יאכלו לי את הקפה שלי. אחרי ימים ושבועות שהם מגדלים בשבילי את הקפה, אני לא עושה כלום, אני בבית, חבר'ה. אז זה מוכן, הם מלקטים לי את זה, או שקוצרים, לא יודע איך מגדירים את זה, ועכשיו, נו, תביא לי את זה. איך יביאו לי את זה? אז הם צריכים להסיע את זה לנמל בברזיל. ומהנמל בברזיל צריך אוניות. אז תחשבו מה זה אוניות, כמה אנשים עובדים בשבילי, רק באונייה אחת של מסע. יש רב חובל וכזה וכאלה וטכנאים, וואי, מאות אנשים עובדים בשבילי. והם מביאים לי את הקפה עד, לא עד הבית עדיין, קודם כל לנמל. אני לא הולך להביא את זה מנמל, סליחה, אני לא הולך להביא את זה מנמל. אז יש נמל שלם שבורא למסע בשבילי, אם זה אשדוד, אם זה חיפה, נמל שלם עם כל העובדים, עם כל המנופים וכל הקונטיינרים וכל הבודקים שם וכל השומרים וכל המאבטחים, כולם עובדים תכלס בשבילי, בינינו, הכל זה בשבילי. ואז עכשיו הגיעו פולי קפה לישראל, שלום וברכה. עכשיו אני לא רוצה את זה בסקית, אני רוצה שתעשו לי את זה באריזה יוקרתית. אז בורא עולם הכניס לכל מיני, לא יודע מה, יזמים פה בארץ לפתוח מפעל, לא אגיד שמות, שלא יהיה ביקור, איך קוראים לזה פרסומת, איך זה בלגן. קיצות, אני רוצה עם אריזה, אריזה מעניינת. חבר'ה, אני רוצה אריזה מעניינת עם צבעים, תן לי איזה צבע אדום, שחור, לא יודע, או ירוק, עם הל, משהו, תפלק אותי. יופי, אז יש גרפיקאיות שיושבות ועובדות. אני לא מתעסק עם זה. יש גרפיקאיות שיושבות ועובדות על זה, ואנשי עיצוב, ואנשי פרסום, ואיך לשים, ואיזה אריזה, ואיך אפשר בוואקום, שאני ארגיש את הארומה, אני רוצה ארומה, מה, מברזיל, איך אני אריח את זה עד לפה? יופי, אז דואגים לי הכל, ואז משיינים, שינוע, לאיפה שאני גר. יפה, אז צריך כל מיני מסעיות, אז יש מסעיות בשבילי, ויש נהגי מסעיות שעשו ראשון רק בשבילי, ומי שמציא את המסעית, גם כן מרצלס וכדומה, הוא עובד בשבילי, אני לא הולך להבין לבד באוטו שלי, סליחה. אז זה מגיע וזה הכניס לי מישהו בראש, תפתח חנות בבקשה מול הבית שלי, אם אפשר, מול הבית, שאני לא אצטרך ללכת יותר מדי, אדוני, אם אפשר. וזהו, ויש כמה גם קופאיות, ויש שם הסדרנים, הכל, כולם עובדים בשבילי, אפילו אני לא הולך לקנות, אני שלחת אחד הילדים, גם הם עובדים בשבילי, נהדר. שילמתי 5 שקלים, ויש לי את הקפה, שמעתם מה זה? ואז גם בורא עולם סידר חברות שלמות של קומקומים חשמליים. איך אני חמם את הקפה? מה אני? אז יש חברות של קומקומים חשמליים, ישבו, עיצבו, בנו, ואחרי זה חברת מקורות שהביאו לי את המים. איפה אני ומים? חבר'ה, איפה אני? יש לי פה בער בחצר. אז חברת מקורות עובד בשבילי, ומביאים לי גם כן מהכינרת, אומר, לא אכפת לי מאיפה, מים, ואז צריך חלב. אוקיי, אני אוהב קפה עם חלב, סליחה, אני אוהב, מה הבעיה? יש אנשים שעשו רפתות רק בשבילי, וקצת סוכר, קצת סוכר, לא יקרה שום דבר, אתה יודע, אז צריך פולי סוכר, או איך שקוראים לזה, לא פולי, קני סוכר, תראו כמה, וכוסות, נו, אז צריך איזה חברה של כוסות, כל האנשים האלה עובדים בשבילי, אני לא מאמין. זה הרגשה צריכה להיות, אתם מבינים? כך אומרת הגמרא. כמה יגיעות יגע האדם הראשון עד שמצא פת לאכול או בגד ללבוש. אז זו העבודה שלנו, אנחנו צריכים לחשוב איזה חסד השם עושה איתנו. ותחשוב, היית מרגיש כזה מלך באמת. לא, אוף, צריך ללכת לקנות עכשיו קפה וזה. למה? רק לראות את השלילי, אתה מבין? את הנרגנות הזאת, אתה מבין? הכל בשבילך, הכל זה עשוי בשבילך. יופי. אז בואו ניקח עכשיו שש אבנים. שש אבני דרך כאלה. או חמש, סליחה, חמש אבני דרך, כיצד אני באמת יכול להתקדם. שלב ראשון, אין רע יש מר. פירוש דבר כך. עלינו להפנים, אומר אסיפת חיים, רב חיים פרינלדר, הוא כותב ככה, עלינו להפנים בליבנו שגם הקשיים והמכאובים הם מרחמי השם יתברך להיטיב עמנו. גם הקורונה, גם הבידודים, גם השעמום, גם אמא שלך, גם אמא שלה, נכון? כולם זה מרחמי השם יתברך להיטיב עמנו. כמו שאמר הגיא וניפונוביץ' בשם מרן החזון, החפץ חיים. החפץ חיים היה אומר ככה, שלכת, אתה אומר נישט זוגן, אסור לך להגיד, רע אני לא רוצה לשמוע, לא רוצה לשמוע רע, מה כן? מותר להגיד מר, מר מותר להגיד, למה? כי על פעולות הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים להסתכל, ילד קטן שנוטל תרופה נגיד, הוא יגיד שהיא מרה, אתה מבין? לא, לא טעים לו, איך איך, או שהיא רעה, בסדר? אבל מר מותר להגיד, זה לגיטימי. למה? כי אדם המבוגר יודע שהוא, זה לטובתו, הוא אפילו מוכן לשלם על זה. איי, זה מר. בסדר, זה חלק מהעניין. אין מה לעשות. אז על החיים מותר לך להגיד שזה מר, אבל לא להגיד שזה רע. אוקיי? שלב ראשון. שלב שני. בוא, מהו הרגע הכי מאושר בחייו של האדם, לפי דעתכם? מהו הרגע הכי, אבל הכי מאושר בחייו של האדם? אני הולך לצטט לכם את החזון איש, ואני אומר לכם, בשבילי זה היה חידוש שלא לא, לא הייתי בחיים חושב על זה. מה הרגע הכי מאושר בחייו של האדם? טוב, נשאיר את זה לסוף, אבל חכה, לא עכשיו. כן, לא לעזור, נמשיך את זה. בוא נקרא את הסטייפלר קצת. הסטייפלר בספר שלו חיי עולם. אני שיגעתי הסטייפלר, אני לא האמנתי שזה הוא כותב את זה. לא, אתה יודע, היה מתאים לכזה, מישהו בדורנו כזה. הוא אומר ככה, אני מצטט לכם. הנה, האדם בטבעו לא ירגיש טבעה של הטובה, אלא אחרי ההיעדר והחיסרון. כלל ראשון אומר לך הרב, אנחנו לא מעריכים מה שיש לנו עד שזה לא נלקח מאיתנו לצרנו הרב. רק אחרי שמשהו נלקח, אתה מתחיל להעריך. אף אחד מאיתנו לא העריך, אולי הערכתם, אני לא מעניין בכללי, אבל לא הערכת אולי מעניינים גדולים של אמן, יש מרבה כזה, זה אומן ראש השנה כזה. והנה, אז הקדוש ברוך עושה קורונה, ופתאום, אתה מבין, מישהו העריך טיסות, מישהו העריך בתי מלון, לא יודע מה, משפחתיות, חברים, אירועים גדולים, כלום, שאלה מה. מישהו העריך שהולכת ברחוב בלי מסכה? זה כיף, כאילו, אוויר צח. איפה, אתה מבין, מה זה הדברים האלה? אז אומר הרב, תדע לך, אדם לא ירגיש בטבעו, לא ירגיש טבעה של הטובה, אלא אחרי ההיעדר והחיסרון. הוא לא ירגיש עושר והצלחה במה שעיניו רואות, רק אם חס ושלום יתעבר לאיזה זמן, או, חס ושלום. ואחר כך תחזור עיריית עיניו, אז ירגיש מאוד מה מתוק האור לעיניים. אומר לך סטייפלר, let's face it, בוא נהיה אמיתיים. אתה לא עושה, מישהו קם בבוקר כאילו, יש אני רואה, יש אני רואה, תודה השם. אבל תראו לכם, הייתי חי ככה. תראו לכם, היינו חיים באמת הרגשה, יום אני רואה, אני לא מאמין, אני רואה, יש. וכן במה שיש לו ידיים, הוא אומר, לא ירגיש שום עושר. מי שמרגיש לי ידיים, איזה כיף, מה? זה יש לי ידיים, אז מה? רק אם חס ושלום יהיו ידיו משותקות זמן מה, בלא אפשרות תנועה, ואחר כך יעזרו השם ברך, שיחזור לבריאותו, אז לשמחתו אין קץ. ירגיש באושרו הגדול שידיו פועלות כעוגן. תחשב, חס ושלום, היד שלך לא זזה, אמא, איזה לחץ, רק מהלחץ אפשר למות, אה? איזה שמחה שלך אחרי זה, תחשוב, תדמיין, כי אילו היד שלך עכשיו התיימשה, חזו שלום. ככה הוא אומר. וכן בכל כל עברה וחושיו, אתה מעריך את החוש ריח שלך? הנה, בוא של אנשים שמקורונה, חביבי, יש כאלה שלא חזר למחוש ריח עד היום. חוש הטעם, אתה מעריך את זה? אתה יכול להתענג על האוכל, תאכל לאט לאט, פנק. מידותיו, כישרונותיו, כל עוד שהוא בבריאותו ולא טעם, טעם חסרונם, אומר הרב, לא ירגיש בטובתם. המופלא. אבל המשכיל על דבר אמת, ייתן לליבו, כי אין מגיע לו כלום על פי דין וזכות, כמו שקראנו את זה אז בהתחלה, וכל הווייתו וקיומו וכל חיותו ופעולת כל עבריו וכל אשר לו. הכל אינו אלא מטובת השם יתברך ורוב חסדיו. הסטייפלר כותב את זה בספר שלו חיי עולם בפרק ב' שמה. תראו איך הוא מרחיב על נפלאות הבריאה, כאילו, אני, מה זה, הסטייפלר, כאילו? הייתי חושב שאתה יודע, זה לא מתאים, לא מתאים כביכול, אה? עכשיו תשמעו מה הוא אומר. וחוש הרעות, נטע השם יתברך בעיניים. בואו תראו עכשיו הוא מתחיל לפרט איך אתה צריך להכיר טובה לעיניים שלך. אשר בלעדיהן הוא ממש עיוור באפלה, חס ושלום, אתה יודע, תלכו אפילו 5 דקות, ככה לשעון 5 דקות, תנסו להסתובב בבית עם עיניים עצומות. אם אתה נוהג, אל תעשה את זה, אבל אם אתם בבית, קחו עכשיו 5 דקות, תסתובבו עם עיניים עצומות. אתה יכול להקשיב בינתיים, אתה יכול להקשיב, אבל עיניים עצומות, אתה תתחיל להעריך, לא, איך אפשר, איך אפשר להסתדר, זה לא יאמן. ולאשר העין אומר, תראה איזה נפלאות הבריאה. עכשיו אומר ככה, זה אור ובשר רך, נכון? העין היא מאוד מאוד עדינה, מאוד. מלא כמה סוגי ליחות הנצרך לראייתו. אתה יודע, יש תמיסות כאלה, תמיסות בעדשות, אז בורר המסע לנו תמיסות מיוחדות בעיניים. ועלול מאוד להיפגע ולהתקלקל, על ידי כל פגע והקעקלה. אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? כמה שמירות, הוא אומר. כי כל העין תמונה מבפנים, קודם כל. הרי רוב העין היא בפנים. ואינה נראה לחוץ רק צד אחד. עכשיו זה גם מוקף מסביב העין בחיצה של עצם, יש לך מה שנקרא ארובת העין, הבולט קצת מחוץ לעין, אתה יודע, ארובת העין היא טיפה בולטת, עכשיו לא יותר מדי, אומר למה, כדי שלא יעקב לך את הראייה, תראה, בורא למסך את זה בדיוק בגודל המתאים. ומוקף סביב העין בחיצה של עצם, שתהיה חזקה, כדי שאם הוא ייפול או ייפגש מבלי משים, בזה חפץ מוצק, העין שלך לא תיפגע. עכשיו כדי להישמר מאבק, אומר הסטייפלר, שכל זה הסטייפלר, כאילו זה, איזה יופי. אומר, כדי להישמר מאבק שלא ייכנס לעין, נעשה הקדוש ברוך אף אפיים, שיכול לסוגרה מיד כשירצה, וכן בשעה שישן. הנה הקדוש ברוך עושה נס, שאתה הולך לישון את העיניים נעצמות, נכון? למה אף אפיים נעצמות? אומר, כדי שלא ייכנסו בעיניו זבובים, או ברועים קטנים, או אבק וכיוצא בזה. בנוסף לזה, צומחות שערות קטנות בקצות אף אפיו. יש אף אפיים כאלה, נכון? לי. גם כן להגן מאבקות שונות, אומר, שלא ייפלו לתוך העין. עכשיו תראה שאומר, ואינן שערות הרבה, ולא ארוכות, למען לא יאפיל על הראייה. תראה, הריסים שלך היו כמו השערות בראש. זה היה גדל לך, הריסים. אתה, כאילו, מה הולך כאן? עכשיו, למעלה מעיניו צומחות גבות עיניים. גם חמוד. למה יש גבות? נו משודע, למה יש גבות? תענו לי עכשיו, למה יש גבות? אז אומר הסטייפלר, אומר הגבות, שומרות שלא תיפול זיעת המצח על העיניים. יפה. כמו שכתבו הקדמונים, ואינם ארוכים מדי, גם הגבות, תכה, נגיד הבנות, אז עושות גבות מה שנקרא, מה איתנו חבר'ה? תכה עכשיו הגבות היו צומחות, כאילו כמו השערות, עוד פעם, כמו הזקן שלך. מה היית עושה עכשיו? מה היית מסתפר לי בגבות כל הזמן? לא, אז אתה רואה שהקדוש ברוך עשה את זה במיוחד, שלא יאפיל על ראייתו. מחסדי השם יתברך שיצר עניין הבכייה, איי, קצת לבכות, אומר, והדמעות הבאות מן העין על ידי התרגשות גדולה, ובעיקר על ידי צער ואסון רחמן אצלן. ומכי על ידי הדמעות ניכר לכל כאבו ורגשותיו, ורבים משתתפים בצערו, משתדלים להיות בעזרו ככל שאפשר. הוא יפרד אצל תינוקות, הוא כותב. בקיצור! קחו עכשיו, אני אומר לך, אני צריך לתת לפרסומות עוד שנייה, אז קחו את הפרסומות האלה להתבוננות, קצת, אתה יודע, איבר בגוף, לא יותר מדי, כי זה ייקח לכם שנה אולי, אבל תחשבו איזה חסד, באמת, איך שהמערכות עובדות בלי עין הרב, שימשיכו לעבוד ככה. אמרתי, אפילו רק לקרוא, אתה יודע, את השמות של מחלות על כל איבר ואיבר. רק את הפוטנציאל מה יכול היה להיות. אתה יודע מה זה מה יכול היה להיות? מספיק דבר כזה, רק לחשוב כמה גרוע, חס ושלום, יכול להיות. אנחנו מזלזלים, למה לחשוב רע, רע, למה לחשוב רע? אני אגיד לך למה לחשוב רע. קודם כל, תמיד יכול להיות גרוע יותר. בוא, אמנם חודש אב, אבל בקטנה משהו בינינו עכשיו. מישהו אחד נהג עם האוטו. טוב, הוא נהג עם האוטו, הוא נסע במקום של 50, נסע 85. טוב, פתאום אחורה במשטרה, תעצור בצד. אתה עוצר בצד, אשתו יושבת לידו, אומר לו השוטר, אתה מבין שנסעת פה 85 במקום של 50? אומר, מה פתאום, השוטר? מה, זה מקסימום 65, מקסימום. אז אשתו ששבת לידו אומרת לו, יעקב, מה אתה סתם מדבר? אתה נסעת 80 כמו גדול, אתה אמרת לי בעצמך, הנה, אני נוסע פה 80, הכל בסדר פה. ואז הבעל מסתכל, יש לו שתי שקט. טוב, אני אתכן גם דוח, אומר השוטר, על זה שהפנס הימיני שלך לא דולק, אתה יודע את זה. אומר לו, מה? הפנס הימיני לא דולק? וואי, מה אתה מדבר? לא שמתי לב. אומרת אשתו, יעקב, מה אתה משחק אותן? לא שמת לב. אתה כבר שבועיים אני אמרת לך לסדר את הפנס הזה, חושבים שאתה אופנוע. הבעל מסתכל, יש לו שקט. אומר לשוטר, טוב, גם יש לך כנס של חגורת בטיחות, אתה בלי חגורה, אה? אומר לו הנהג, לא, 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 השוטר, אתה פשוט ברגע שעצרת אותי, הייתי בטוח שאתה רוצה שאני אצא אליך לנייד, אז שחררתי את זה עכשיו. אשתו, נו יעקב, אותה 200 השטויות שלך, אתה אף פעם לא נוסע עם חגורת בטיחות, אתה אומר שזה לוחץ לך לבטן המנמנה שלך. אבל, יחשוט! טוב, השוטר מסתכל על האישה ואומר, תגיד, תמיד ככה מדבר אלייך? אז היא אומרת לו, לא רק שהוא שיקור, אתה מבין, תמיד יכול להיות גרוע יותר מה שנקרא, בסדר? אבל ככה גם אומר הסבא מכלם, תראו מה הוא כותב יקיריי לפני שאני אבוא לפרסון, וכך כשתיפול קרוטונית מן הגג, תכף אתה הולך ברחוב ואתה רואה חולצה נופלת מהכביסה של השכן. אומר הרב, כשטיפול קוטונת מן הגג, אומר היהודי, ברוך שלא הייתי בתוך הקוטונת. כאילו, יום השם, תודה, אני לא בקוטונת, יום, תודה. הוא אומר, אבל לכאורה זה שחוק גדול. תגיד, רציני אתה. אך אחר ההתבוננות, אין זה דבר זר למשכיל בכלל, אומר. כי זאת ידוע, כי אין לשלול דבר, רק משהו מן הנמנעות. אבל מה שבאפשרי, אין לשלול. מה, אתה בטוח שאתה לא יכול ליפול מה זה? והנה האדם מוכן לכל הסיבות הרעות חס ושלום. האדם מוכן לכל הסיבות הרעות חס ושלום. בוא, כולנו נהיה עם בריאות איתנה עד 120, בלי קורונה, בלי שום דבר. אבל בוא, נהיה אמיתיים. חס ושלום, אתה יודע כמה מחלות יכולות להיות? אני אומר, רק תשמעו את המחלות. קחו, תבדקו כמה מחלות יש לעין, כמה מחלות יש לקיבה, כמה מחלות יש לעור, רק השמות שלהם מפחידים, אז אתה חושב כמה השם שומר עלינו, בלי עין הרב ברוך השם, שימשיך לשמור עלינו תמיד ככה. אומר הרב, הנה האדם מוכן לכל הסיבות הרעות חס ושלום, ורבו כמו רבו, אומר המקרים אשר יוכלו לקרות לאדם השפל והחלש, כי אין אדם שליט על שום מקרה, שלא יקרה, מי שיכול להגיד לי זה לא יקרה, אל תדאג, אני לא אדבק בקורונה. אתה יכול לזה השתדלות, שים מסכה, תפוס ריחוק חברתי, וכן הלאה, כל ההוראות חשוב להקפיד, אבל מישהו יכול להגיד שזה לא יקרה לי? פתאום מישהו בבית, והוא שתה מאותו כוס, והוא נשם עליו, ברך אותו בשבת, ונדבק ממנו. אומר, כמו שידענו, כשמישהו הולך בשוק, במקום מישור, ונפל, ושבר את רגלו, את ידו חס ושלום, או אכל ונחנק בגרונו, שלא יקרה לנו בחיים כזה דבר, כמה אכלנו בחיים שלנו, אתה יודע? כמה אתה אוכל, בלי עין הרע, נו. יופי. ואלמלא שמירת עליון עלול להינזק בכל עת. למה הוא כותב לי את זה? אבל אתה יכול להסביר לי? אני אגיד לך. אומר הרב, אומר אתה, החכם, זה אתה. או את. המחשב העדר כהווה. והנעלם כגלוי. אומר הכלל הוא שאם אתה רוצה להיות באמת מאושר, באמת להודות לקדוש ברוך הוא לחסד שהוא עושה איתך, תנסה לדמיין את ההיעדר כהווה. מה יכול היה להיות? שבו עם עצמכם, תחשבו מה יכול היה להיות. הלא תמיד אם הוא יעשה כך, אומר, יחיה חיי שמחה נוראה על הזו, ואשרב לו בעולם הזה, בעולם הבא, חוכמה ומוסר, חלק ב', עמוד 73. זכיריי, כבר קצת פרסומות עוד פעם, והנה חוזרים.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר. חי ודוד פדידה מציגים הכל הבא הכל הבא שלוש ההרשמה נפתחת אולי אתה תהיה הכל הבא במוזיקה היהודית להרשמה שלחו מייל להכל הבא שטרודל gmail.com הכל הבא בעונה שלישית מפתיעה ודרמטית בקרוב בכל חי
הכל הבא שלום, מדבר יונתן מירושלים. גם אני נרשמתי דרך כיוונים לחיים, לתלמוד תורה בו אני לומד כיום ומצליח לימודית ורוחנית.
אם גם אתם זקוקים לסיום...
שלום, מדבר יונתן מירושלים. גם אני נרשמתי דרך כיוונים לחיים, לתלמוד תורה בו אני לומד כיום ומצליח לימודית ורוחנית.
אם גם אתם זקוקים לסיוע בהכוונה ורישום למוסדות חינוך, התקשרו עוד היום, 1-800-20-25-20, 1-800-20-25-20. כיוונים לחיים, לעתיד טוב יותר.
למקומות, עיקון, סטופ.
אחד מכל שישה אנשים סובל מהתמכרות האוצרת את מהלך חייו התקין. רוצים לזהות ולטפל בהתמכרויות או מרגישים עבודים וזקוקים לסיוע? עכשיו ברטורנו, קורס מקצועי או סדנה בשיטת 12 הצעדים. לפרטים 073-222-1133, 073-222-1133. מוכר כגמול השתלמות, קורסים נפרדים לגברים ולנשים בפריסה ארצית.
האמת שאני לא מאחל לאף אחד מכם להכיר את בית חם מקרוב. לא אתם ולא בני המשפחה שלכם. אני כן מאחל לכם לזכות בבית חם. לא סתם בית, בדופלקס ענק עם נוף פנורמי לכנרת, כולל אבזור וריהוט. והסיכויים גדולים מאוד, רק 7,000 משתתפים ונותרו הכרטיסים האחרונים. כוכבית 9208. כוכבית 9208. בית חם.
המשקיעים, על מחיה הכלכלה, עסקים והשקעות, על מה שחדש ומעניין, בתוכנית המשקיעים, עם אשר גרייבר, ובהשתתפות אליעזר גרוס, יושב ראש בסדנו. פינות מיוחדות, סיפורים מהחיים, שאלות מאזינים ועוד. שאלות ניתן להשאיר ב-03-93-93-939, בתיבה מספר 6. המשקיעים, ימי ראשון ב-9, כאן בכל חי.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו אליכם, ועכשיו אנחנו בשתי עצות, שתי עצות של שערי תשובה. איך אפשר לעצות את הגל השני של הקורונה? מה? כן, איך אפשר לעצות את הגל השני של הקורונה? אנחנו רוצים א' לעצור את הגל השני של הקורונה, ב' רוצים שייבנה בית המקדש ונפסיק עם ה... אתה יודע, די. לא בגלל הצום, לא אכפת לנו לצום, אם זה העניין, אלא באמת לא טוב לנו. בואו נהיה אמיתיים, לא טוב לנו. אבל למה לא טוב לנו? מה הבעיה? לא טוב לנו כי... אני חושב שלא טוב לנו עם עצמנו קצת. תכף אני אגע בשתי העצות של שערי תשובה. אבל כן ראיתי מהו הרגע הכי מאושר בחייו של האדם, אתם יודעים? מהו הרגע הכי מאושר בחייו של האדם על פי החזון איש? תנסו לדמיין עכשיו. אם אני אומר לכם מהו הרגע הכי מאושר בחיי האדם על פי החזון איש, אני הייתי חושב, לימוד תורה, משהו, לא יודע מה, משהו, כאילו, אתה יודע, להתעמק באיזו סוגיה. הוא כותב כך, בספר מעשה איש כתוב, מר גלה בפומד חזון איש, אין לך רגע מאושר בחיי האדם עלי אדמות, כאותו רגע שאדם זוכה ומכניע את עצמו לקדוש ברוך הוא. שמעתם? הרגע הכי מאושר בחייו של האדם, באותו רגע שאדם זוכה ומכניע את עצמו לקדוש ברוך הוא. מכל האפשרויות לא הייתי חושב על זה. להכניע את עצמו לקדוש ברוך הוא. בואו נגדיר את זה פשוט לשחרר. אתם מה זה לשחרר? לשחרר את ההתנגדויות, לשחרר את הרצונות הלא טובים שלנו. כמה פעמים הרצונות שלנו מתנגדים או מתנגשים במידה מסוימת לרצון של הקדוש ברוך הוא. אתה יודע שבורא עולם לא רוצה שתעשה משהו, ואתה כן רוצה. אתה חושב שאתה רוצה. בסדר, בוא נגדיר את זה יותר נכון, זה יצרה שמפעפע בתוכך, אבל אתה נראה לך שאתה רוצה. בואו לא נתרגש מעצמנו, יקיריי. אמרתי לכם, זה שנה שעברה, שהיה לי חידוש, באמת, לקראת תשעה באב, שנה שעברה, היה לי חידוש שהסביר לי קצת מה זה שנאת חינם. דיברנו על זה, אז אני אגיד רק בקצרה, שאותו חידוש היה בדרכי מוסר, בספר דרכי מוסר של הרב נעימן, והוא כותב שמה ש... שנאת חינם פירוש דבר, נקרא לזה המחשבה השנייה. מה זאת אומרת המחשבה השנייה? הוא אומר שאם מישהו פוגע בך, ברור שאני פגע, אם מישהו מעליב אותך, ברור שאני אעלב. זה בדקה הראשונה. בדקה השנייה זה אתה עושה את זה לעצמך. כאילו אתה מחמם את עצמך, איך אמרו לי, ככה עשו לי, וואלה חכה, מה זה, אני אראה לו מה זה. זה כבר עבודה שלך. אתה רוצה להיות אדם מאושר עלי אדמות? באותו רגע שאדם זוכה ומכניע את עצמו לקדוש ברוך הוא. זה לא הוא, זה לא היא, זה לא האנשים, אני מקבל את זה באהבה, את רצון השם. פשוט משחרר. כי עבד השם הוא לבדו חופשי, מה שהוא נקרא. אז א', אני רוצה להעריך כל דבר קטן. כמה פעמים אתם מתהפכים במיטה, אתם יודעים? מה? כמה פעמים אתם מתהפכים במיטה? רבי ירוחם מלבוביץ' כותב את זה בספר דעת חוכמה מוסר, הוא כותב כך, שיום אחד מישהו שאל אותו את זה, כמה פעמים הננך מתהפך במיטה? הוא אומר, אני לא תמעתי על שאלתו המוזרה. ואז הוא סיפר לי שהוא ביקר חולה, וראה איך שהלז אינו יכול להתהפך בעצמו מצד לצד. התבוננתי אז בשאלתו שעוררני באמת על עניין חשוב ורם. אדם בריא, לפעמים עד שהוא נרדם, מתהפך מצד לצד, פעמים אין ספור. וכשאין נעים לו כל כך על צד זה, מתהפך על צד אחר, וחוזר חלילה עד שהוא נרדם. תארו לכם, לא יתכנו להתהפך במיטה. איך שאתה נכנס, טק, זהו, צריך לזוז. וכשיצר האדם, שירצה האדם לצייר בנפשו צערו של אדם זה, שאינו יכול להתהפך, צריך מקודם להתבונן כמה פעמים בעצמו מתהפך עד שעולה בידו להירדם. הרב לא נותן לו פה שיעור בהבנת הזולת. אתה רוצה להבין את השני? תנסה לדמיין על עצמך באותו מצב. עולב די, תראה איך אתה יכול כן להסתובב. הם מספרים סיפור כזה שהיה פעם מישהו שנסע עם רכב ספורט כזה חדש, זה פורש כזה חדשה, 20-20, 8 מספרים בלוחית רישוי. הוא רואה מעליו מסוק פרטי של איזה טייקון. הוא אומר לעצמו, וואלה, וואלה, זה שיחק אותה, אתה מבין? זה ליגה, תראה איזה מסוק, תראה איזה מסוק. עובר לדור רכב שטח. אתה יודע, מ-4 על 4, המר כזה, גם כן, מסתכל על המכונית ספורט, על הפורש, אומר, זה מכונית! אני עם ההמר שלי, תאמין לי, עזוב אותך, משאבת דלק. איזה מכונית ספורט, בטח קורא את הכבישים, הבן אדם. טוב, עוברת מכונית משפחתית רגילה, חדשה, אבל רואה את המכונית המר, את ה-4 על 4, את הג'יפ הזה. חושב לעצמו הנהג, וואי, תראה איזה רכב, אה? איזה רכב. איזה יציבות על הכביש. וואלה, בין הזמן לקח את הילדים לאיזה מדבר יהודה עם רכב כזה. ועובר אדם עם מכונית ישנה יותר. מסתכל על זה עם המכונית החדשה, המשפחתית, אומרת, תראה איזה, אני מחה היום, תראה איזה מכונית. איזה כיף לנהג, בטח ריפודים, עושים לך מסאז' בעורף שלך, תאמין לי, איזה ליגה. נו, ועובר אחד עם אופניים, מסתכל על זה עם הרכב. איזה כיף לו, מה, תאמין לי, אני עם האופניים החשמליות, אפילו, מה זה, רוח בפנים, אני עוד רגע נחנק פה עם המסכות, העניינים, תראה, מו, במסגן שלו, מוזיקה, שומע פנגר פה בחישום מסלול מחדש. ועובר, הולך רגל, רואה את זה עם האופניים. איזה כיף לו, מה, עם אופניים, איך חורש ככה, תמיד, תוך שנייה הוא במקום שהוא צריך, אני הולך כמו איזה צבון. ומהמרפסת מסתכל מישהו על כיסא גלגלים, על זה שהולך הולך רגל, הוא מתראה, תראה איך הוא יכול ללכת, הלבב איתי יכול ללכת גם כמו, הוא הולך לאן שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, איזה כיף לאנשים. כל אחד מאיתנו, אתה יודע, אם אתה רוצה להבין את השני, תכנס שנייה על המצב שלו. אומר לך הרב, כמה פעמים אתה מתהפך בלילה? ופה אני אומר לכל אחד מאיתנו, תנסו להיכנס לנעליים של השני לרגע. לנעליים של אמא שלך. לנעליים של הבת שלך. כמה מתמודדים, כמה קשה להם, כמה יצרה אוכל אותם. או הנה חופש, אתה מבין? אי אפשר לעשות, כן אי אפשר לעשות, מה יהיה, איך יהיה? אז בואו נעריך כל דבר קטן שלנו. אתה יכול להתהפך במיטה, אשריך, מאמי לאשריך. להתבטל לרצונו של הקדוש ברוך הוא. כיוון שאנחנו מגיעים עכשיו לתשעה באב עוד רגע, אז שתי עצות שמביא שערי תשובה, איך אפשר בעזרת השם לזכות, לעצור את הגל השני של הקורונה, ושהשפע רק המשיך. אז נקודה ראשונה, מביא בשערי תשובה כך. אם תמצא את אחותי תלאה ותקרא אותו צרה, אם חס ושלום קרות צרות, ויצדיק עליו את הדין, יצדיק עליו את הדין, הוא יקבל עצמו כנאמן עליי הדיין, מה שנקרא, מצדיק עליי את הדין, ברור שזה בגללי, אין פה שאלות, אין פה שאלות, ברור שזה הקדוש ברוך הוא, מה השאלה בכלל? לפעמים אתה מתעצבן, אתה אומר, סך חצופים לך, אני קיבלתי, בלי לפגוע עכשיו באף אחד, אבל קיבלתי מאיזה עירייה, לא אגיד את השם שלה, שלא לא יודע לשון הרע, לא משנה מה, בקיצור אני מקבל הודעה הביתה, יש לך משהו בדואר מחכה לך, מעיריית כך וכך. טוב, תבין, בהתחלה שלחתי את הבת שלי, תביא ואיזה אחת הבנות, לא, היא מתחת גיל 18, תשמע, אתה מרגיש, יש פה משהו חשוב. אמרתי, אולי זה צ'ק? התחלתי לשחזר, כאילו, מי חייב לנו כסף וזה? כנראה צ'ק, בלי עין הרע. טוב, אתה הולך בשמחה, אז אני בדרך כלל של מישהו אחר הולך בשבילי, והחלטתי שאני הולך, אתה יודע, אשתי אמרה לי, אני ניקח לעמוד בתור, צריך לחכות, אז אמרתי, אני הולך בשמחה. אני מגיע לדואר, אתה יודע, עם ציפייה שבעזרת השם, איפה צ'ק? אתה מקבל באמת את המכתב הזה, כתוב מהעירייה, עיריית כך וכך, ופתאום אני רואה מחלקת חנייה או משהו כזה, לא זוכר מה זה היה שם. קיצר אני פותח, קיבלתי דוח. חבר'ה, קיבלתי דוח, אני לא מאמין. עכשיו, לא תגיד לי דוח לפלף 100 שקל. זה, אתה יודע, אני מלומד בניסים, כאילו מלומד בדוחות כאלה. 100 שקל בקטנה, בסדר, נו, אין פנגו, יש פנגו, לא חשוב. קורה, אתה יודע כמה פעם זה קורה, הייתי פעם איזה, תכף אני אחזור לסיפור השני, אבל הייתי בהרצאה באחד המלונות בירושלים, בוא, זה לא פנגי. וזה היה מלון גני ירושלים שם. עכשיו, מלון גני ירושלים, יש כאלה כחול לבן, זה רמדה והמלון של גני ירושלים, יש כחול לבן כזה. ואני מיירתי להרצאה והגעתי קצת מאוחר להרצאה, אמרתי, אוקיי, אני חונה פה, שומר מצווה לא יראה דבר רע. בעזרת השם, אני טיק טק חוזר, מה בשעה הזאת, בדיוק יביא הפקח, בדיוק יביא הפקח, נו באמת, מה אתה עושה צחוק? הוא עושה סיבובים, מה דווקא שעכשיו בשעה הזאת, אני לא רואה שהוא פקח עכשיו. אז למה שיבוא? נכון? ואני חוזר, ומה מחכה לי בשמשה? יפה מאוד. יש אחד, אתה יודע, שמעתי על מישהו שהוריד את המגבים באוטו. אתה יודע למה? שלא יהיה לפקחים איפה לשים את הדוח. נו, לא יודע כמה זה יעזור לו, אבל הרעיון חמוד, בקיצור, אני רואה שם דוח. איזה הרגשה יש לך שאתה מקבל דוח? תודה, אה? האם אתה צוהל משמחה? יש, תודה השם. כפרת עוונות, סידרת לי עכשיו קצת, כיזזת לי במעשרות, אה? או שאתה כאילו מברך, או כל מיני דברים, אה? קיצור, הלכתי להוציא את הצ'ק מהעירייה שם בדואר, שהלכתי וביזיתי את עצמי, תמיד שאני מחכה שם בדואר כמו איזה כלב לבון. תכלס, זה היה דוח חנייה 250 שקל. שמעת כזה דבר? חניתי במקום של מוניות, צילמו אותי. תח, באותו רגע אתה אומר, ריבונו של עולם, מה? לא, אז אומר לך שערי תשובה, תקשיב את המחמות שלי. אם תמצא את אחותי תלאה, ותקרא אותו צרה, חס שם כל החצרות, ויצדיק עליו את הדין, מי שבאותו רגע יצדיק עליו את הדין, אני מקבל את זה באהבה, ויקבל המוסר באהבה, יהיה זה לו למגן מן האיסורים הרבים הראויים לבוא עליו. שמעת מה אומר? עוד פעם. אומר לך הרב יסוד, תקשיב טוב, במידה ויש לך צרות, והנה קורונה, ואתה לא, אז אתה רוצה לעצור את הגל השני? פשוט מאוד. אתה מצדיק עליך את הדין. אתה אומר, נאמן על הדיין, אני, מה שנקצב, נקצב, אני סומך על בורא עולם, לא בעיניים עצובות, זה קצת מעלי אפילו, מה שנקרא, במלוא מובן המילה, הקדוש ברוך הוא יודע מה טוב לי, אני מתבטל אליו לגמרי ומקבל את המוסר באהבה, חיבוק עצום, מה שיהיה לטובה. יהיה זה לא למגן מן האיסורים, לא סתם איסורים פוטנציאליים, אלא הראויים לבוא עליו. בסדר? כמו שנאמר, מביא פסוק, חמת אדם תודקה, שארית חמות תחגור, ככה רבנו יונה בשערי תשובה שער ד' ובאותה מידה אומר, בוא נראה איך אפשר להמשיך שפע. איך אפשר להמשיך שפע, אומר כך, וכן בעניין ההודעה על הטובה. עודך לעולם כי עשית ועקבי שמך כי טוב לנגד חסידך. ואומר ככה, פירוש, עודך על הטובה שעשית עם הדי, אם אני מודה על הטובה שאתה עושה איתי בורא עולם, בעבור זה הקווה להתמדת טובותיך. זאת אומרת, במידה ועכשיו יש גם דברים טובים, ברוך השם. ואתה מודה לקדוש בכל זה, ואתה איתנו מה שנקרא בבני מחשבה טובה. אנחנו משתדלים כל השבוע להסתכל על כל מיני דברים טובים, תפן תכם איזו משימה שבועית כזאת שנקרא יומן הקראת הטוב. תראו דבר חמוד, אני בני דרש עושה את זה. קיצור, תראו, זה מאוד מעניין. אז אם אתה חי בהכרת הטוב, ואנחנו בפרט עכשיו רוצים לתקן את כל מה שהיה בדור הקודם והקודם והקודם של גם שנאת חינם מצד אחד וגם בחייה לחינם מצד שני, אז אנחנו רוצים להתחזק בהכרת הטוב מצד אחד לקדוש ברוך הוא, כמה טוב הוא משפיע לנו, אנחנו לא רוצים להתבחין סתם מצד אחד, מצד שני רוצים להכיר טובה לאנשים. גם אנשים שיזיקו לך וגם אנשים שלא הכי נחמדים אליך, אם נתבונן נכון, אנחנו חייבים הרבה הכרת הטוב, כן, הרבה הכרת הטוב, כי אפילו לרשעים, הם נותנים הכרת הטוב. מה הכוונה? בואו אני אקרא לכם את זה עכשיו, ככה, רב חצקי לוי שאני מביא את זה, במכתב, עוד פעם, אני אחזור על זה, מסמנים לי פה שאני אחזור. אז מי שרוצה את כל החומרים הכתובים, ומי שרוצה את התוכניות המוקלטות של השראה יומית, אני אתכן את הטלפון פעם האחרונה להיום, תתקשרו, תקבלו את זה למייל, השתתפו שסכום סמלי רק לכיסוי ההוצאות פה, אז זה כך, זה 050-732-0961. עוד פעם, 050-732-0961. אפשר גם לשלוח הודעת וואטסאפ, ויחזרו אליכם. אז אומר בחץ כדי משנה, תקשיבו טוב, בגמרא מסכת כתובות דף סמכת אומרת כך, בוא נחזיק טובה לרמאים. למה? כי על ידם יקל העונש על העלמת נתינה לעניים. הרי אתה יודע, כל עני שמגיע, אתה צריך לתת לו. אין, לא תקפוץ ידך, אתה צריך לתת לו משהו. אבל בזכות הרמאים, אתה תמיד יכול לחשוב, רגע, אולי הוא נראה לי תחמן זה. זה נראה לי תחמן, הוא נראה לי תרשם ממני. הוא חזק כמו שור, שיעבוד, מה הבעיה שלו? כמו שאומרים שלושה חברים. הלכו לזה כזה פגישת, לא יודע מה, ועידה כזאת, פגשו שם עוד שלושה חברים. כאילו קבוצה א' פוגשת קבוצה ב'. טוב, הם עומדים בתור לקנות כרטיסים לרכבת, וקבוצה ב' רואה שקבוצה א', השלושה האלה, קונים רק כרטיס אחד. אז הם אומרים, מה, אתה מתכוון לעלות לרכבת עם כרטיס אחד? אומרים לקבוצה א', ברור, חכו תראו. טוב, קבוצה ב', כמובן קונה, כל אחד קונה כרטיס כמו שצריך. ובשלב מסוים עולים לרכבת, ויש כריזה כזאתית, כרטיסן, להכין כרטיסים. מיד קבוצה א', אלה שקלטו עם כרטיס אחד, נכנסים לשירותים, כולם לשירותים אחד. מצטרפים של שלושתם. טוב, מגיע כרטיסן, דופק להם ככה בדלת, כרטיסים, כרטיס. טוב, הם מוצאים כרטיס אחד, מתחת לדלת. טוב, הוא ממשיך, חשוב עבר, הם יצאו. טוב, סיימו את הוועידה, חוזרים חזרה ברכבת, נפגשים, עוד פעם, קבוצה א', קבוצה ב'. אז קבוצה א', התחמנים, קונים כרטיס אחד. עכשיו, אומרים שקבוצה ב', לא קונים בכלל כרטיסים. הם אומרים, מה, אתם לא קונים בכלל? אנחנו למדנו מכם, בעזרת השם, עכשיו אנחנו מעלים בקודש, שאנחנו בכלל לא קונים. תסתדרו. טוב, עולים לרכבת, ופתאום מכריזים, כרטיסן, להכין כרטיסים. טוב, קבוצה א', שקנו כרטיס אחד, מיד רצים לשירותים, טק נכנסים שם כולם, וגם קבוצה ב' שלמדו מהם נכנסים גם לשירותים ליד, סוגרו את הדלת. בשלב מסוים, מי שבקבוצה ב', קבוצה שלמדה מה שנקרא, יוצא מהדלת, דופק על הדלת של השירותים של קבוצה א', אומר כרטיס, אז הם הוציאו את הכרטיס, נתח לדלת, הוא לקח, הוא נכנס לשירותים ליד. טוב, בקיצור, יש תחמנים ורמאים, השם יעזור מים, גלגול נשמות וגזל וכן הלאה, טוב, נדבר על זה שהוא נוסח אחר, אבל אומרת הגמרא, בואו נחזיק טובה לרמאים, שעל ידם יקל העונש על העלמת נתינה לעניים. אומר, מדוע צריך להיות מכיר טובה לאלוהים רמאים, ולא נותנו לו שום דבר? אך יען, כי על ידם יש איזושהי טובה, צריכים אנחנו להיות מכירי טובה. שמעתם? אם קיבלתנו טובה ממישהו, לא אכפת לי מה המניעים שלו. לא הרב, הוא פתח חיידר כי הוא רוצה פרנסה. לא, הוא פתח ישיבה קטנה, הוא רוצה שתלה. אני אומר לך, עזוב אותך, אני מכיר את כל הסיפורים האלה. כל אחד נהיה לי פרוש ישיבה, אתה מבין? הוא רוצה לעצמו, אז הוא פתח. מה, אני צריך להקראת הטוב, צריך להגיד לו תודה שאני לא מרביץ לו. חס ושלום, אתה קיבלת הכרת הטוב ממישהו, מה היית רוצה ללמוד לבד, מה שנקרא? מי הם למד אותך? החגבים מלמדים אותך, אתה מבין? אז הכרת הטוב לא אכפת לי בכלל מה הייתה הכוונה של השני. כך הוא מביא רב חצקלה משתנה ידוע גם כן ביבמות סמך ג' על רב חייה שאהבה כמצער אלה דה ביתו. כולם מכירים את זה, אשתו של רב חייה הייתה מציירת אותו. קצת לשון הרע, לא? לא משנה. זה מה שכבר אומרת, שאשתו של רבי חייה הייתה מציירת אותו, אבל הוא היה צדיק, יסוד עולם. כשהוא היה מוצא משהו לקנות לה, כאב משכח מידי, הוא היה מוצא משהו לקנות לה, היה מפרגן לה. צייר לה בסודרה, שם את זה בסודר, ומה הייתי נהלה? מביא לה את זה. עם פתק, בלי פתק, לא יודע, מביא לה את זה. אמר לה, אז רב היה שאל אותו, כמצער לה, למר, היא מציירת אותך, מה אתה קונה לדברים? בוא נתמיד, תן, מה אתה קונה לדברים? לא. ואז אומרת המשפט הידוע, דיינו, די, דיינו, 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 שמגדלות את בנינו ומצילתנו מן החטא. אתה רואה, זה בכלל לא משנה מה הכוונה, היא לא עשתה את זה בשבילו. היא עשתה את זה בשבילה, זה ילדים שלה גם כן באותה מידה. לא קשור, לא קשור, אנחנו צריכים להכרת הטוב לשני. וכשאני אומר להכרת הטוב לשני, יקירה, גם בואו נגיד לו את זה. בואו נגיד לו את זה. אז בואו נגיד לו את זה, כן, בואו ניתן לו מחמאות. קחו את השבת הזאת, שבת מחמאה. שבת שאתם אומרים מילים טובות אחד לשני. קודם כל בואו נעריך את המאמץ שהשני עושה. ותדעו לכם להעריך את המאמץ, לא רק את התוצאות, גם את המאמץ. המאמץ שהילדים עושים, המאמץ שההורים עושים, המאמץ שאשתך עושה, שבעלך עושה. מאמץ, מה אתה חושב שמשהו בא בקלות? מה שבעלך קל לו לקום כל בוקר לתפילה? נראה לך שאשתך קמה בבוקר בכיף, כאילו, יש איזה בוקר נפלא, באמת, מה יודע, אני כל בוקר. נראה לך, לפעמים לא בא לך בכלל לקום, וכולם רוצים להמשיך לישון, כן, למה לא? להעריך את המאמץ שהשני עושה. בפרט, אם הוא עשה משהו בשבילך, למשל להגיד, אני מאוד מעריכה את העובדה שהתקשרת להורים שלי. אני יודעת שזה היה לא פשוט בשבילך. כל הכבוד לך. אני מה זה מעריכה את זה? או אני ראיתי אותך מתעלה מעל הכעס שהבן שלנו יוספוס עצבן אותך ואתה התגברת. אני מה זה גאה בך? כל הכבוד. מה זה דוגמה אישית? זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, גם על צדדים חלשים של השני, אתה יודע, כל אחד מאיתנו יש צדדים חיוביים. זה טוב לקבל מחמאות גם על צדדים חיוביים, זה תמיד טוב. אבל גם על צדדים החלשים. תנו מחמאה על צד חלש גם. ונוסף על האישיות, על הפנימיות, תכונות אופי. אמרת לכם פעם, נגיד אדם בישל, אשתך בישלה, לא יודע, בעלך, ניקה, עשה משהו. לא רק את התודה על מה שהוא עשה, אלא גם על התכונת האופי שהביאה אותו לעשות את זה. כמה הוא בעל חסד, או כמה הוא מתחשב, כמה הוא רגיש, וכדומה. לא להרוס בשעת כעס. לפעמים אנחנו עצבנים, ואתה אומר, תאמין לי, כל המחמאות שאמרתי, יאללה, תאמין לי, סתם שיקרתי. כי אמרו לי להחמיא לך, אני לא יודע מה אני... וכלל, לא, 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 לא להרוס. לא להרוס בשעת כעס. דבר נוסף, להעריך במילות השבח. זה לא קצרנות פה, זה לא מברק. תעריכו. פרט, הסבר, נמק. הבנתם? תוסיפו משפטים של מחמאות, למה לא? לומר את המחמאה מתוך הערת פנים. אם אתה כבר את המחמאה, אל תגיד עם פנים, תודה רבה, כל הכבוד על ה... זה לא בא לי לשמוע, תמיד עם הפרצוף איך הזה. האמת היא שכל מי שיש לו פרצוף תשעה באב, מה שנקרא, מגיע היום שלכם, חבר'ה. מגיע היום שלכם. זה תשעה באב, זה יום שלכם. היי, תשעה באב, שירצו שיתהפך בעזרת השם עוד השנה לימים טובים, מה, שמחנו כמות אם איתנו, באמת, אבל אם לא, אם לא, אנחנו צריכים ממש להזדעזע עוד שנה, עוד שנה, בגלל המעשים שלי. בגלל המעשים שלי שלא הספקנו ולא... איכה ישבה בדד. איכה ישבה בדד, זה שיעור של הבדד. אתה יודע מה זה שיעור של הבדד? לא סתם, בדידות פה כולם. אנחנו פשוט איכה ישבה בדד ללמוד לשבת לבד ולחשוב. זה הכנה לקראת חודש אלול של אני לדודי ודודי לי, לא אנחנו לדודנו. וזה הכנה לקראת ראש השנה שעוברים לפניו כבני מרון, שוב פעם, לבד, אחד, אחד. איכה ישבה בדד לחשוב על מה שעשינו, ואיכה הראשון, אייקה, אותה צעקה, אותה קריאה של בורא עולם לאדם הראשון, אייקה, איפה אתה, איפה אתה? אותו דבר, אני שואל גם כל אחד מאיתנו, בתשעה באב, איפה אתה? איפה אתה בכל התמונה הזאת? האם אתה עשית משהו לכבוד בורא עולם? עשית משהו לכבוד בורא עולם, לקרב את הגאולה? מעבר ללימוד תורה, כל הכבוד, לתפילות, חזק וברוך, אבל זה גם קצת, אתה עושה זה לעצמך, בינינו, נכון? אתה יודע, אנחנו רוצים שכר בעולם הבא, אנחנו רוצים זכות בעולם הזה, וכן הלאה. משהו לכבוד בורא עולם זה למשל, לסלוח לשני. להעביר על המידות, אבל באמת. לבטל שנאת חינם, לא אכפת לך, לא משנה מה הוא, אתה יכול לחלוק עליו, אתה יכול להתווכח איתו, אתה יכול לא להסכים איתו, אבל לא שנאת חינם. אם, אני אומר את זה לעצמי, אם יש מישהו בעולם שאנחנו שונאים, ואנחנו לא מתקנים את זה, יכול שבגללך או בגללך, בית המקדש לא נבנה, וזה לא שבית המקדש לא נבנה כאיזשהו משהו, אתה יודע, נו, לא נורא, בית המקדש, לא חסר לי כל כך, האמת הרב, בינינו, מה עכשיו? תבינו שכל הצרות שיש בעולם כרגע, זה בגלל זה. כל הסבל, כל הצער, זה בגלל שעדיין לא הגענו לגאולה, לא הגענו ליעד, מה שאנחנו בדרך עדיין, לא לעצור חבר, אנחנו בדרך. אבל גם הדרך הזאת, בעולם תמיד עושה את זה ברחמים. לכן תבדקו שהמילה אלוקים, לא תמצאו אותה במגילת איכה בכלל. כך מביא אחיו של המהר"ל בספר איגרת הטיול, חלק הסוד, אות א', אלוקים שם זה לא תמצא במגילת איכה, רק את השם של הרחמים, שם ההוויה, למה להודיע כי ברוגז רחם תזכור, כי לא בשטף חימה ישפוט עמו. בורא עולם, תמין גם שהוא מחריב את בית המקדש, אז מחלה חמתו על עצים ואבנים, תמין? ולכן תשעה באב זה יום של עת רצון. מביאים שם רבי פנחס מקוריץ, אני קורא לכם בספר שלו, עם רבי פנחס. הוא כותב כך, הוא אומר, שמעתי מזקני, שאמר שאם יחסר לאדם איזה דבר, עת טוב הוא להתפלל ולבקש מהשם יתברך, מתי? בתשעה באב בעת שיושבים על הארץ, הוא אומר. טוב. מקום אחר הוא כותב, ידעתי שתשעה באב בעת שיושבים על הארץ הוא עת רצון גדול ויכול אדם לפעול בתפילתו שהשם ברך מה שצריך. מדהים. טוב. אז העבודה שלנו זה באמת להעריך את הדברים האלה ולדעת שגם תשעה באב זה הזדמנות של לפשפל במעשים שלנו, לבדוק איפה אנחנו עומדים, מה קורה איתם, איך אפשר לשפר. אז היינו באמצע מחמאות, לא סיימתי, אז בואו נגיד לך עוד כמה דברים. לשוב ולהגיד אותה עוד פעם, לא להפסיק, אתה יכול להגיד את המחמאה עוד פעם ועוד פעם, זה נחמד לשמוע, אמרנו לומר את המחמאה בהערת פנים, בתשעה הבאה מותח להיות על הפנים, מה שנקרא, לא לחייך, ולא, אל תשקר, אל תעשה כאילו, אל תגיד לשכן שלום אפילו, כן, מרשה לך לא להגיד שלום, אתה לא צריך לשחק אותה, שלום, לא, אל תגיד שלום, יום אחד בשנה אני מרשה לך באמת, כאילו להיות אמיתי, מה שנקרא, מה זה אמיתי? לפעמים לא בא לך להגיד שלום, לא, אתה... טוב. אבל הנקודה העיקרית היא, בשלנו כן אומרים מחמאות, תגיד את זה מהערת פנים, חיוך אמיתי. להוסיף הסבר מדוע מגיע המחמאה. ותדעו לכם שזה עניין של... כמו פעולת שרשרת כזאת, כי דבר מוביל לדבר, דבר מוביל לדבר. אז אם אנחנו מחמיאים לשני, השני מעריך אותנו יותר וגם מחזיר לנו את זה, לכן תעשו את זה גם כלפי בורא עולם, תעשו דבר שנקרא יומן הכרת הטוב. יומן הכרת הטוב, תנסו את זה. אנחנו בעזרת השם, אם שבוע הבא אנחנו ניפגש או לא, אני לא יודע, לא יודע, אני לא יודע כבר, יהיה בין הזמנים, אולי אנחנו יהיה בירושלים, למשגה, בית המקדש, לא יודע. תנסו לקחת את זה לשבוע הקרוב, יומן של הכרת הטוב. תקדיש לזה 10 דקות ביום, מקסימום. יש מחקרים שמראים אפילו שלא צריך כל יום, 3 פעמים בשבוע יכול להיות גם מספיק טוב. פשוט תשבו עם עצמכם ותכתבו לכם בין 3 ל-5 דברים שאתם מסירי תודה עליהם. אבל תכתבו, כתיבה פיזית היא מאוד חשובה. לחשוב בראש זה נחמד, אבל תכתבו. קחו לכם איזה יומן, איזה דף, ליד המיטה, תכתבו לכם בין 3 ל-5 דברים שאתם מסירי תודה עליהם. עכשיו זה יכול להיות דבר מאוד קטן, כמו יו, איזה טעים היה תפוח שאכלתי היום, לבין דברים יותר משמעותיים כמובן. העיקר זה להיזכר באירועים משמחים, בחוויות, באנשים שעשו לנו טוב, שלא לקחת טוב כלפיהם. עכשיו, הנקודה היא ברגע שאנחנו כותבים את זה, תנסו גם להעלות את הרגשות שקשורים לזה. כמה זה עשה לכם טוב, כמה אתם מודים לבן אדם הזה, לאישה, לבעל, לחנה, להורים. וכמה עצות. נקודה ראשונה, תהיו כמה שיותר ספציפיים. אני מודה לאשתי על הסלט הטעים שהכינה לי היום. בסדר? לא סתם כאילו, אכלתי סלט טעים, זה גם נחמד. תהיו יותר, אתם תפרטו יותר. תעדיפו עומק על פני כמות. זאת אומרת, לפעמים עדיף לקחת, נגיד, משהו אחד טוב שאני מוכיר תודה עליו, אבל לכתוב לו חמישה משפטים. אשר חמישה דברים, משפט אחד. הבנתם? תנסו להעמיק קצת. שתרגישו את החוויה, באמת, את ההכרת הטוב הזאת, אם זה לבורא עולם, על כל מיני דברים קטנים, על האוויר שאתה נושם, על השמש שאתה רואה, על איזה פרח יפה שראית, על פרי, איזה תפוח, או בקיץ, כמו מיני הפרסקים כאלה, או דברים כאלה, אבטיח, מה? תהיו אישים. מה זאת אומרת? תנסו להתמקד באנשים שאתם מסירים תודה עליהם. עדיף מחפצים או דברים כאלה. בני אדם שאתם מסירים תודה עליהם, שהם בחיים שלכם. ואתם יכולים גם לדמיין חיסרון, לא רק תוספת. זאת אומרת, תחשבו, למשל, אם לא היה לנו משהו, אז אני מודה לדבר הזה. אם חס ושלום לא יכולתם ללכת, אם חס ושלום לא יכולתם לראות, חס ושלום לא יכולתם לשמוע, חס ושלום לא הייתם יכולים לחשוב או לזכור. אז תודות על הדבר הזה של תרם החיסרון, מה שנקרא. תנסו לראות את הדברים הטובים שיש לכם כמתנות. אף אחד לא חייב לנו שום דבר, אתה איך אתה כל יום מקבל מתנות, לא יאמן, כל יום אנחנו מקבלים מתנות. תנסו להיזכר בהפתעות. דברים שהפתיעו אתכם, וואי, לא ידעתי, לא חשבתי על זה, וואו, תודה. במשך היום, כמו אני התקשבת למישהו, לא חשבתי שהוא יענה והוא ענה, לא יודע, כל מיני דברים של הפתעות אתנו. עכשיו, תשנו אם אתם חוזרים. מה הכוונה? אם אתם כותבים על אנשים מסוימים, אז אני בא שתכתבו אותם, אני מודה לאשתי, יופי, מודה לאשתי, אבל תשנה. כאילו, אני מודה לאשתי על זה ועל זה, אבל הפעם הזה על היחס, פעם על החיוך, פעם על ההקשבה, על בעלך וכדומה. עכשיו, הדבר החמוד, אפשר להחליף, נגיד, בסוף שבוע, אם אתם עושים כזה יומן, אפשר לתת לאשתך לקרוא את היומן שלך, ואתה יכול לקרוא את היומן שלה, כדי לראות מה משמח את השני. מה עושה לו טוב? אתה מתחיל להכיר אותו, מה באמת זה עושה? זה מסמר אותך שכך וכך וכך. א', זה מדרבן אנשים אחרים לעשות מעשים, במידה ואתה מציין אותם. או ש... הם יודעים להכיר אותך. מה, לא יודעת שאתה אוהב את זה, באמת, אוהב? נהדר. קביעות. זאת אומרת, אם החלטנו שאנחנו עושים את זה, זה לעשות את זה. מצידי, פעם ביום, או יום כן, יום לא, או פעם בשבוע, אבל לא לזוז. יש לנו קביעות, מאוד חשוב הקביעות בחיים. ודבר אחרון, בלי כפייה. זאת אומרת, גם שאני אומר לכם לעשות את זה, לא כאילו, טוב, יאללה, צריך לעשות את יומן הקראת טוב, בואו נכתוב איזה משהו, עצבים נמאסתי, שונא את הדברים האלה. לא. בואו נעשה את זה שלנו כיף. שזה יגרום לנו באמת הקראת הטוב לקדוש ברוך הוא בראש ובראשונה, ואחרי זה גם לאנשים, כדי שנוכל לבטל יקירה את השנאת חינם שתקפה אותנו עד היום, או לא יודע, בואו, אתה יודע. שנאת חינם מצד אחד, ובחייה של חינם מצד שני, יותר להעריך, יותר להבין שהקדוש ברוך רוצה באמת לטובתנו. ואם מדברים על תשעה באב, אסיים לכם רק דבר אחד אחרון, שמעתי את זה בשם הרב קלופט, חיים קלופט, הוא מה, לא מצאתי את המקור שזה, מי שמכיר את המקור, אני אשמח שיגיד לי, הוא הביא את זה בשם השלה הקדוש, והוא אומר כך, למה תשעה באב לא דוחה שבת? למה תשעה באב לא דוחה שבת? אז אנחנו יודעים שחשבנו שאולי הוא כותב שלא לא לבכות בשבת, אסור לבכות בשבת. אבל אומר השלה הקדוש, שתשעה באב לא דוחה שבת, למה? כיוון שהבכי הזה, בזמן תשעה באב, הוא בונה את בית המקדש. הבכי שלנו בתשעה באב הוא בונה בית המקדש, בונה בהווה. וכל דמעה היא לבנה בית המקדש. וממילא כל דמעה על החטאים שלנו, על המצב שלנו, על מצב הדור, על מצב שלנו, כל דמעה להיעדר השכינה, שלא מרגישים את בורא עולם, אתה מבין? אנחנו לא רוצים שיהיה חילול השם, אתה יודע, הגויים צוחקים עלינו, אומרים עלינו, אנחנו עם הנבחר, רוצים להרגיש את זה. לא רוצה שיש סכסוכים בעם ישראל, שאלה ככה ואלה דתיים יותר ודתיים פחות. די, שכולם ידעו את השם, שידע כל יצור, כי אתה עצרתו, על מה שביקשנו בראש השנה, שנחיה את זה באמת, שנראה את הגאולה כבר די. איש תחת גפנו, תחת תנתו, שנהיה ביחד. הדבר היחיד שאתה יודע, יש לך עדיין שהוא הרגשה טוב, אבל אם יבוא המשיח, אז מה, אני כבר לא אוכל לחזור בתשובה, אני לא אוכל להשתפר. זה שים את זה בצד, אבל הוא אומר, תדע לך שכל דמעה זו לבנה בית המקדש, לבנה במקדש העליון, כל דמעה על חטאינו, כל דמעה על היעדר השכינה, כל היעדר על גילוי כבוד שמיים, זה לבנה שבונים את המקדש העליון, וממלא זה בונה את המקדש התחתון, במירה בימינו, אז כן, אסור להתאבל בשבת, כי בניין בית המקדש לא דוחה שבת, אז לא בוכים כי זה בונה בית מקדש, כמו בשם השלה הקדוש. אז אומר, השלה ראה בחוש איך שבאבל של תשעה באב, בונים את בית המקדש העליון. אז אם ירצון שלא נצטרך לצום בתשעה באב, ולא נצטרך להתאבל בתשעה באב, אבל אם כן, בואו ניקח את זה כיום באמת של התבוננות, על המעשים שלנו, על הבן אדם לחברו שלנו. ואני תמיד אמרת לכם, אני לא אוהב ללכת רחוק, על אהבת ישראל, אתה יודע, ככותרת, אלא מה קורה אצלנו בבית? מה קורה עם בין האחים, בין האחיות? יש אנשים שאתם לא מדברים איתם? כאילו, יש כזה דבר, מה זה הדבר הזה? כאילו, לא מדבר איתו. לא מדבר איתו. לא, אתה אומר, עשה לי הרב. מה זה הדבר הזה? כאילו, אנחנו ילדים קטנים, לא מדבר איתו. כמו איזה תינוק אתה מתנהג. כאילו, מה זה הדברים האלה? בוא נתעלה, בוא נשים את כל הדברים האלה בצד. הרי ברור שכל אבא ואמא רוצים שהילדים יהיו בשולם, מה שנקרא, אתה מבין? אבל פתאום, חס ושלום, ההורים נפטרו, אז פתאום אלה ירושות, וכך הוא עשה לי, ואני לא מדברת איתו יותר, ואני לא יראה, הוא לא יראה את הנכדים יותר, הוא לא, אלה משנה, הוא לא יבוא לסמכות, אני לא מזמין אותו לסמכות. כאילו, מה קרה לנו? כאילו, איפה אנחנו חיים? מחר על הבוקר, כל אחד מאיתנו מרים טלפון למישהו, אם הוא פגע בו, הוא עשה לו, לבקש סליחה, תהיה אתה גיבור, תהיה אתה גיבורה, לא אכפת לי איך השני מגיב בכלל. אתם תעשו את שלכם. אז בזאת השם, בורא עולם יעשה את שלו. ואני אומר את זה מכיוון שאנחנו נוהגים, להסיר את הסכין בשולחן בזמן שבקרת המזון, נכון? דיברנו על זה פעם, עם זה נסיים. למה עודים את הסכין? כי היום היה פעם מישהו, יש לך כמה סיבות, מזבח, מאריך ימים, נכון? אבל היה פעם מישהו שמרוב הצער לירושלים דקר את עצמו. אתה מבין? באמצע בקרת המזון, כאילו הגיע לבוני ירושלים, אין ירושלים! אי! אז לכן אנחנו מורידים את הסכינים. נראה לכם שמישהו פה ידקור את עצמו? לא נראה לי, נכון? אלא מה? ללמד אותנו, תראו איזה אנשים היו פעם. תראו איזה אנשים היו פעם שהיו שומעים על חורבן בית המקדש, היו, תמיד, מהצער דוקרים את עצמם. אז חס שאנחנו לא צריכים לדקור את עצמנו. אבל גם בואו לא נדקור את השני. עם מילים, עם עקיצות, עם הערות. זו העבודה שלנו, יקיריי. אנחנו בבני מחשבה טובה בפרויקט שלנו, ממשיכים עוד שבוע, ולנה דרת תשעה באב בהכרת הטוב. מי שרוצה להיות איתנו, מי שרוצה את כל החומרים, גם ששבוע שעבר, גם שבוע זה, גם שבוע שיהיה בזאת השם. אז זה הטלפון שנתתי לכם. עוד פעם נגיד את זה, לא צריך. טוב. 050 עוד פעם. 732 0961-050-732-0961. כל החומרים נשלחים למייל. תשלום סמלי להשתתפו בהוצאות, וזהו. זהו, יקירה, התוכנית שלנו הגיעה לסיום. אני רוצה להודות מקרב לב לטכנאי המסור והיקר, אורי כהן. אתם מבינים, אתם בבית עכשיו, או ברכב, נוסעים הביתה, אבל יש אנשים שעובדים פה, ברדיו, מתפעלים פה את העניינים. אז כל הכבוד ותודה רבה, אני ממש מוקיר ומעריך. זהו, אנחנו ביום חמישי הבא מוצאת תשעה באב. אז או ירושלים, או בין הזמנים, או תוכנית רגילה, מה ששם ירצה. אז תודה רבה לכם על ההקשבה, תודה רבה לכם על התשומת לב, על היחס, על הכל, על הפידבקים מדי פעם שאני שומע. וזהו, שלנו בשורות טובות, ישועות ונחמות. לילה טוב.
מספללים, רפואנו השם, מאמינים לישועו, זכוקי ויסי השם.
מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חיים.